עכשיו ב-103 FM מיכל דליות
שלום, בוקר טוב, כאן מיכל דליות, כמדי יום שישי בין 10-12. אנחנו כאן בתוכנית שלנו ב-103 FM, עורכת מאירה פרץ, מפיקה שני רומנו, על הדיגיטל והפייסבוק לייב, עידו טבת, אחי עד לוק, אליעזר בן יהודה, ומי שאחראי על השידור הוא סתיו קורנס. נס או נס? נס. נס. סתיו קורנס, מעבר לזכוכית, לא שומעים אם זה צירי או קמץ, אבל זה קמץ. הטלפון שלנו לעלות לשידור הוא 0552-103-103, ושלחו גם הודעות טקסט קצרות בוואטסאפ 054-70-103-70. עוד יום שישי רגיל, אנחנו בנושא של מה שקוראים לו שגרת חירום. המלחמה פה, כאילו בצדדים, אבל היא אצל כולם. ההורים דואגים, הילדים חרדים, אני הייתי בתחילת שבוע בכנס נשים שארגן פורום נשות המילואים ניקים. כמה קשה להם, כמה קשה להם ולילדים, כמה לא מספיק מקבלים את העזרה הנקודתית שהן זקוקות להם. נשבר לי הלב באותו ערב, ממש, ממש. ופה אני כאן בשעתיים הקרובות איתכם, מקווה לעזור, להצמיח, לכוון, לפתור, לשפוך אור. אז נתחיל כבר, מאירה, שני, אנחנו כאן, כבר עם שיחת הטלפון הראשונה שלנו. שלום.
שלום.
וברכה, היי.
היי, מיכל. תודה שאלת אותי לשידור.
בכיף.
שמי מיטל. ורציתי להתייעץ איתך בסוגיה שאנחנו ככה חווים בשנה האחרונה לגבי הבן האמצעי שלי, הסנדוויץ' שלי. הוא בן 13.5, מקסים אמיתי, ספורטאי ועם הרבה חברים וילד עם ביטחון עצמי, ובאמת מהמם ונותן לנו הרבה נחת. ועם זאת, בכל המשחקי מחשב שככה תפסו תאוצה בשנים האחרונות, יש משחקי מחשב אונליין, פיפה ובסוני, והם משחקים כל החברים ביחד, זה משחקי אונליין גם עם אנשים מסביב בעולם אני מניחה. ומה שקורה, שבעצם שמתחיל המשחק וזה לא עובד כמו שהוא רוצה, או המשחק לא מתנהל בצורה שהוא רוצה, שכמובן מובילה אותו לאיזשהו ניצחון, אנחנו חווים ממנו המון המון תסכול, התפרצויות זעם, הוא יכול לצעוק בבית ולצרוח שזה לא מסתדר לו, ואיך זה מסתדר לו ולא מסתדר לו, והוא ממש ככה מאבד קצת את ההשתונות וכועס נורא, הוא יכול להטיח את השלט בכיסא, ופשוט הוא מכניס את כולנו, את כל הבית, לאיזה מין ככה דריכות שהיא מאוד לא נעימה.
אבל מיטל, זה 10 דקות וזה נגמר?
לא, זה לא נגמר בעשר דקות, זה יכול להיות במהלך המשחק, הוא בעצם משחק ונורא נורא כועס ונורא נורא מתוסכל, זה לא שזה 10 דקות זה מסתיים, הוא יכול לעוד כל המשחק.
לא הולך לו, אבל הוא ממשיך, והוא ממשיך.
הוא יכול ממש באמצע המשחק להתחיל ממש לפקוט מתסכול, ועדיין הוא ממשיך. כשקורה דבר כזה, אז ניסינו כמה דברים, אחד, בהתחלה ניסיתי ממש לסגור את הדלת ולהגיד שככה אני נותנת לו להתמודד עם זה, אחר כך אמרתי שזה לא הולך, והתחלנו פשוט לסגור את המשחק ברגע שזה קורה, שהוא ממש מתחיל לצעוק, אז פשוט הייתי נכנסת, אומרת לו, אייל, אני רוצה לשחרר אותך מזה, והייתי פשוט סוגרת את המשחק, והוא היה מאוד מאוד כועס עליי.
כן.
אחר כך עברנו לסוג של, לא להגיד אנשים, אבל ממש ככה לתוצאות של המצב הזה, ולהגיד לו, אוקיי, עכשיו אין לך, אני לוקחת את השלט 3 ימים, אתה צריך להירגע, באמת לעזור לו, לשחרר אותו מזה.
כן.
אבל זה גם הוביל אותו לאיזשהו, אני לא רוצה להפסיק לו את כל המה, זאת אומרת, כן. לסגור
אני מבינה אותך, זאת אומרת, זה דרסטי מבחינתך, זה לחסל את זה, זה כמו להגיד, הורים לילדים יותר קטנים, זה בדיוק אותו דבר, זה כמו להגיד, הילד לא מחזיק מעמד, וכל הזמן פותח את מגירת הממתקים, ואוכל ממתקים בלי סוף, אז במקום שאני כל יום אביא לו ממתק אחד, והוא ייהנה מזה, הורים אומרים, אז אין יותר ממתקים יותר לעולם, אבל זה לא המקום שאת רוצה.
לא, אני לא רוצה, זה גם מרקם חברתי, הם כל החברים, כל היום מדברים על זה, זה משהו שהוא, אני לא רוצה למדר אותו מהדבר הזה, אז אנחנו, מה שכן, גם אני חייבת לציין שזה קורה גם שאנחנו לא בבית, זאת אומרת, יש לי עוד אחד קטן, הוא הסנדוויץ' שלנו, אז יש לי עוד אחד, שגם, שזה קורה אחר הצהריים, לדוגמה, ואני עוד לא הגעתי מהעבודה, ואני לא יכולה לעצור את זה, זה משפיע על שאר הילדים שנמצאים בבית, הם כולם דרוכים, וזה מאוד לא נעים לנו.
אוקיי. הוא מוכר לך? הוא היה קודם, עד משהו ספורטאי וזה, הוא גם מוכר לך כילדון תחרותי קצת?
כן,
כן. תראי, מה שאת מתארת לעצמי, קודם כל זה ברור שזה לא, הרבה פעמים מה שאני אומרת להורים, זה לא מכוון אליכם. זה לא כדי לריב עם ההורים, זה לא כדי לייצר תשומת לב עם ההורים, זה לא כדי למשוך אותם פנימה. אני אגיד לך בדיוק, בדיוק ממה זה קורה. זה קורה מההשפעות ההורמונליות שקורות לו במוח, תוך כדי המשחק. וזה גם יושב על המקום התחרותי שלו. תראי, אני עושה על זה הרצאה, והיועצות שלי גם, כולנו עברנו השתלמויות סביב הנושא, של השפעת המסכים על המוח. תראי.
כן.
יש את זה, רואים את זה בגיל שנתיים שלוש, כשההורה נותן לילד את הטלפון שלו, והילד לומד שפעולת הגלילה עם האצבע, הוא רואה עוד משהו, עוד משהו, עוד משהו. צריכים להבין, הטלפונים מתוכנתים כך, זה לא רק עיצוב, זה התכנות הפנימי, מתוכנתים כך, שהם יעבדו על כמה דברים מאוד אנושיים, שיש לכולם, על הציפייה, תחשבי רק רגע שאנחנו מצפות, מה יהיה? מה יקרה? איזו התרגשות? כן. רגע, רגע, אולי אבל הפעם, שנייה, שנייה, יכול להיות שאני מנצחת, רגע, רגע, עוד פעם, עוד פעם, אני אנסה שנייה, רגע, אולי, אולי, עוד פעם, עוד פעם. זה כמו...
זה לא מה שקורה כנראה.
כן, לא, זה מיטל. זה כמו התיבה הזאת של הזכוכית בקניונים, שיש בה בפנים מלא דובונים, וקרס כזה שיורד מלמעלה,
כן,
מכניסים 10 שקלים, מתי מישהו הוציא בובה מהדבר הזה? אבל מכניסים עוד 10 שקלים, רגע, עכשיו אני יודעת, אני אכוון את זה לפה, הנה זה יתפוס אותו, נפל ברגע האחרון, אז עוד 10 שקלים, עוד 10 שקלים, זה המקום הזה, של הציפייה, של עוד רגע, זה אחד, שתיים, יש בזה המון עניין של לחץ, לחץ זה כבר קורטיזול, הוא יבוא, הוא יבוא, מאיפה הוא תוקף אותי, מאיפה הוא בא, שנייה, שנייה, רגע, אני צריך להיות, תראי מה קורה פה, וזה הכל הזרמה של הורמונים במוח, מהמוח כן. לכל הגוף, אז יש לנו אדרנלין של התרגשות של ציפייה, יש לנו קורטיזול של לחץ, אוקיי, ממש, זה כן, מה שמופרש,
אנחנו רואים שהוא גם לחוץ,
וזה מופרש בדיוק, וזה מופרש בכמויות, רגע נקרא לזה כאילו, או בעוצמות, הרבה יותר מהרגיל, כי יש לו את זה גם שהוא משחק כדורסל או כדורגל, בא, 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 אבל זה המוח רגיל לזה, או הציפייה, או בקניון. בסוף אתה אומר, יאללה, לזזל. ואחרי שבזבזת 20, 30, 40 שקלים, אתה הולך, הבנת, שלא יצליח לך. פה, זה לא נגמר, וזה עוצמות מאוד גדולות. וזה גם יושב על ילד שלא אוהב להפסיד. אז הכל
לא
שם בעצימות מאוד גבוהה. אז קודם כל להבין למה זה קורה לו. זה לא ילד רע, זה לא ילד עצבני, זה לא ילד שלא יודע להכיל תסכול, הוא יודע. אין ספורטאי שלא יודע להכיל תסכול.
בגלל זה זה לא מפתיע אותי, כי הוא כן חווה תסכולים, כן. הוא משחק כל הזמן,
נכון,
הוא כן
נכון.
יודע להתמודד עם זה, ופה זה לא מצליח.
כי מיטל העצימות פה היא בלתי ניתנת לשליטה. הוא לא, התסכול שהוא חווה בספורט, ולא חשוב אם זה, אם זה לינוי אשרם, או אירן זהבי, או, או, כן. לא יודעת מה, אני כבר לא זוכרת את השמות, עומרי כספי. הם, זה לא, זה העוצמות של זה, מה שקורה במוח ובגוף, בלתי ניתן לטיעול, לשליטה. זה כן. מה שהמסכים עושים. עכשיו, אנחנו צריכות להחליט, מה אנחנו עושות עם הדבר הזה? קודם כל, מה שאני הייתי עושה, אני הייתי מוצאת את הסרטונים שמדברים על זה, עתד מלא, לי, יש לי את זה נדמה לי גם בטיק טוק, אבל גם באינסטגרם שלי, מיכל דליות, וגם בפייסבוק, תגללי ותחפשי את, סליחה, את התיאורים האלה שלי, עם ההסברים האלה, תחפשי סרטונים, תעשי עבודה. והכוונה שלי שהילד יבין. אני רוצה שהוא יבין, כי מה שכל, כל, הדבר היחיד שהוא יכול להגיד זה, אוף, אף, נמאס לי, דווקא, והם, וכאלה, אוקיי? אבל אני רוצה שהוא יבין שזה לא בשליטתו. שמה המשחק הזה מייצר אצלו בעצימות מאוד גבוהה, ולכן התגובות שלו לא פרופורציונליות לתגובות תסכול. ולהגיד לו, אתה יודע לעשות תסכול באופן מעולה. תראה איך פה אתה לא מחזיק מעמד, ותבין גם למה. עכשיו, למה למשל, תראי, הוא בוחה מתסכול. כן. תראי מה קורה לו. מסכן, מסכן. עכשיו, ניסית לסגור את הדלת, זה לא עוזר, כי הוא שם, הוא בפנים, והוא לבד בדבר הזה. לסגור את המשחק שזה קורה, תקשיבי, מטל, זה עוד יותר גרוע. כי אז, בבת אחת,
כן, זה
אין את ההזרמה, אין, יש נפילה בבת אחת של הדופמין, של, עכשיו הקורטיזול דרך אגב זה ההורמון, הורמון הלחץ, הורמון הסטרס, זה ההורמון שלוקח לו הכי הרבה זמן להתפוגג בגוף, לפעמים אפילו מעל 20 דקות, כשדברים אחרים זה כמה דקות בודדות. מבינה? זאת אומרת, צריכים להבין, זה, 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 זה מה שהמשחק הזה מייצר, לא אצל כולם באותה רמה, לא אצל כולם אותו דבר, אבל אצל הבן המתוק הזה כן. ועכשיו, לכן גם לסגור את זה, בטח בא לו להרוג מישהו באותו רגע.
הוא ממש, הוא ממש כועס עליי, הוא ממש, והוא גם זה לא, הוא לא נרגע, הוא עדיין...
נכון, נמצא, נכון. זה עליו. בדיוק מה שאמרתי, כל ההורמונים נכון, האלה עדיין רצים לו בגוף. זה כמעט 20 דקות עד שהוא יירגע. אז נכון. קודם כל... באיזשהו אופן, מכיוון שהוא בן 13.5, לתת לו כבוד, הוא גם יבין את זה. שהוא יבין מה קורה לו. שהוא יבין מה קורה לו. ממש. זה, עכשיו, זה לא יקרה ממחר למחרתיים. תמשיכו כרגיל, אבל תוך כדי זה, עם, עם ההתקפות זעם והכל, אבל תוך כדי זה שהוא יבין מה קורה לו. ואז, לשבת איתו, ועם אמא או עם אבא, אבל לא עם ההורה התוקפן והתקיף, דווקא עם ההורה שיכול לנהל איתו דיון. ולהגיד לו, תראה, ככה זה לא יכול להמשיך. עכשיו, יש כל מיני אופציות. אני יכולה, למשל, להוציא את הפיפה מהבית. אני יכולה להוציא את הווי, אני יכולה להוציא את הפלייסטיישן מהבית. אני יכולה. לא יהיה גם לאחים שלך, אבל זה בסדר. ככה זה במשפחה, אחד עבור כולם, כולם עבור אחד. שאותו דבר, מיטל, כמו אם היה לנו ילד שמן. אני לא הייתי קונה עוגה לשבת, אפילו שיש לי שני בנים רזים. כדי שהם יוכלו כמה שהם רוצים, ולילד השמן הייתי אומרת לו, לא, 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 רק פוסח, לא, 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 לא הייתי עושה לו את זה. מבינה? עכשיו, אפשר לעשות את זה? ודאי שאפשר לעשות את זה. האם אני רוצה לעשות את זה? לא יודעת, בואי נחשוב. יש בתים שיעשו את זה. זה צריך מאוד להתאים לכם. אחד. עכשיו, ואז יהיה לך את הגדול ואת הקטן, שיעמדו על הרגליים האחוריות, אז תגידי להם, פפפפ, תרגעו, תרגעו. זאת המשפחה. אחד עבור כולם וכולם עבור אחד. אנחנו צריכים את הזמן הזה, צריכים לתת לו להירגע, אנחנו מביאים את ההשפעה, מבינים את ההשפעה של זה. ככה החלטנו. זה אחד. שתיים, אפשר להגיד לו, תקשיב, אני אעמוד לידך, וברגע שאנחנו רואים שאתה שטוף כולך, בהתרגשות הזאת, יש תוצאה כמובן מההורמונים, כן?
כן.
אנחנו, אתה ואני עכשיו, מוצאים דרך... להימנע מלהגיע לאובדן השליטה. לסגור לך, ללטף אותך, ללכת למטבח לחזור, משהו, כי ככה, ממי, זה לא יכול להמשיך, ולא בגלל שכל הבית דרוך וכולם משלמים מחיר, לא, בגלל שיש לי אחריות עליך, בגלל שאני רואה מה זה עושה לך.
כן.
וזה עושה לך.
שהוא יגיד מה יעזור.
יכול להיות, הוא לא ידע. הוא לא ידע. אז ברגע שאנחנו לא בכעס, ואנחנו רוצים לעזור באמת, אנחנו יכולות להיות קצת יותר יצירתיות. אז זה אולי מפסיקים באותו רגע. נרגעים, חוזרים לזה אחר כך. אולי יוצאים, אומרים, אמא בואי, תעמדי פה לידי, את מרגיעה אותי. אני אעמוד לידך. אני אקדיש לזה 10 דקות פעם ביום. אולי להגיד לחברים, תשמעו, תשמעו, אני מתחיל להתעצבן, לא, לא רוצה, לא רוצה, אני כבר נראה כמו מפלצת, או אמא שלי תכף תצעק עליי, או משהו. ואז אתה לבד שולט בזה, והולך ונרגע, ונותן לגוף שלך להירגע. כשאני אומרת לגוף שלך להירגע, אני בכוונה לא רוצה כל מה לדבר איתו על הורמונים, 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 אבל זה בדיוק זה. נותנת לגוף שלך להירגע.
אנחנו רואים שהוא ממש בסטרס, ואני בטוחה שהגוף שלו גם בסטרס.
הוא בסטרס, המוח שלו משדר את זה, הוא בסטרס.
כן.
הוא בסטרס. ולכן הוא צריך להבין, זה כאילו, יש שד שבא מבחוץ ומתלבש בתוכו.
זה ממש ככה.
נכון.
זה ממש לא הילד שאנחנו מכירים.
נכון. והשד הזה, זה ההשפעה ההורמונלית של המסכים על המוח. זהו, שמתי לכם את זה במסגרת. אנחנו צריכות להבין שזה ככה עובד, ואז אנחנו צריכות ללמד את הילד לנהל את זה. הוא צריך להבין שזאת ההשפעה עליו, ועכשיו השאלה היא איך אנחנו מנהלים את זה, כדי שלא תלך לאיבוד. אתה רוצה שאני פה? אני לא רוצה לצלם אותך ולהראות לך מה קורה לך. ברגעים של שקט אתה יכול להבין לבד מה קורה לך. אני רוצה שתבין שאתה מאבד שליטה. אנחנו כבני אדם לא מאבדים שליטה, כועסים, בועטים, לפעמים מקללים, אבל תראה מה קורה לך, מאמי, ואנחנו מבינים מה זה, זה לא אתה, זה לא אתה, אני יודעת מה זה, ולדעתי זה התהליך מיטל, שהוא יבין את זה, ולדעתי ברגע שהוא יבין את זה, והוא יבין שהוא מאבד שליטה, ולהגיד לו, אתה שכל כך בשליטה, על הספורט, על התרגילים, על התזונה, על הזה, על הזה. תראה איך אתה מאבד שליטה ממשחק מחשב. וזה לא בגללך, זה בגלל זה. ואז כשהוא מבין את זה, יש סיכוי, יש סיכוי, חלק מהילדים, לא תמיד, לא כולם, יש סיכוי שהוא לבד, או יימנע מזה, או יבקש עזרה, או ממך, או ינסה לדעת איך לנהל את זה באופן שהוא יותר שולט בו. ולא הדבר הזה שולט בו.
כן, הוא באמת מבקש. האמת שאמרתי לו, שיתפתי אותו שאני אתייעץ לגבי הנושא הזה, והוא אמר לי, אולי תשאלי, איך אני יכול פחות להתעצבן? מה לעשות?
יפה.
הוא בעצמו רוצה, הוא יודע שהוא בעצם מאבד את השליטה.
מאבד את זה, נכון. נכון. אז תסבירי לו ותגידי לו שאת רוצה שהוא ילמד ושהוא יבין שזה השפעת ההורמונים וכשהוא מרגיש שזה עולה בתוכו הוא צריך פשוט להפסיק עם זה. אין דרך אחרת. אין דרך אחרת. זה לגרום, זה להרחיק את המשחק, להרחיק את המסך, להפסיק את הגירוי. זה כמו ילד שנורא אוהב שוקולד, ניתן לו את כל המגירה, הוא יודע שיעשה לו בטן, הוא לא מסוגל להפסיק. הפרצה הזאת קורית לגנב, הדבר הזה חזק ממנו. ואז בעצם תדברי איתו על בוא לנהל את זה. ולנהל את זה, זה אומר לא להמשיך ולהתעצבן, או ללמוד לרסן את עצמך, ואז להרגיש שזה קורה לך, או להפסיק את זה. מוקדם. כן, סקנצ'יק. אבל ככה הוא ילמד, זה יהיה שיעור מעולה.
כן, אנחנו משתדלים, זה פשוט כבר הרבה זמן, ואנחנו לא מצליחים לרסן את זה, אבל אולי באמת אני אעשה את
זה. זאת הדרך, שהוא ילמד, שהוא יבין, ושתגידי לו שזה תלוי בו, אם הוא צריך עזרה, אנחנו נעזור לו, בלנהל את זה. אז או להפסיק, או למנן את זה, מינון יותר קטן, או להגיד לו, הנה, תחוש מה קורה לך, תחוש. אם אתה רוצה להפסיק, יכול להיות הוא לא יוכל להפסיק באותו רגע, אז אנחנו נצטרך להיכנס, אבל לעשות איתו איזשהו סוג של הסכם, ולהיות כן. שם עבורו, כן. ובכל אופן, נכון, הוא כבר בן 13.5, אבל הוא רק בן 13.5.
נכון.
נכון. בהצלחה, מיטל.
תודה רבה, מיכל.
בבקשה, בבקשה.
תודה רבה.
כל טוב.
ביי, ביי, תודה.
ביי, כל טוב. אני רוצה רק רגע להזכיר לכם, שאנחנו בתקופה, אני בתוך התקופה של שיתוף פעולה עם סופר פאם, פינת הורות מיוחדת, ואני אבקש מכם, כבר שלחתם ויש לי כמה, אבל לשלוח לנו כל שבוע טיפים בנושא החלה, שינה, גמילה, חיתולים, מוצצים, כניסה לגן, שגרה, פטנטים, כל מיני דברים, מלחמה, טיפים שיש לכם, ובסוף השעה השנייה אני אבחר איזשהו טיפ שיזכה ב-300 שקל גיפט לסופר פארם. אז תתחילו לעבוד. ועכשיו, יש לי שיחת טלפון. שלום.
אלן.
אלן, היי.
שלום, מיכל.
שלום.
שם שלי זה משה. כמו שאת מבינה, אני ממש מתרגש לדבר איתך. במבט ראשוני, את, זה נראה שאת מחנכת ילדים וילדות, אבל אני חושב שהשתילים האלה בסוף יגדלו ויתנו פירות, אז השליחות שלך מגדלת פה דור של אנשים.
תודה, משה.
ומגיע לך תודה גדולה.
תודה רבה לך. תודה.
אז רציתי לדבר איתך על הבת שלי, ליבי. היא בת 6, והשנה היא עלתה לכיתה א'.
כן.
אני אתן קצת רקע... ינתח את האופי שלה בגדול. מדובר בילדה שהיא מגיל שנה כבר זיהיתי שהיא יותר מדי טובה לג'ונגל שבו אנחנו חיים. אין לה, אני יכול להגיד שהיא בן אדם עם קצת אופי חלש, עם עמוד שדרה חלש. היא תיפתח איפה שיתנו לה ביטחון, והיא תיסגר איפה שהיא תבין שהיא פחות רצויה. והנושא הזה צף יותר השנה הזו. היא עלתה מהגן עם חברה לכיתה א', וזו בעצם הילדה היחידה שאותה היא הכירה, שהיא עלתה איתה לכיתה א'. והדינמיקה של החברות הזאת היא דינמיקה רעילה מאוד, כלומר אותה חברה היא יכולה להגיד לכל הכיתה, להשפיל אותה נגיד לצורך העניין בפני כל הכיתה, יכולה להרביט לה, יכולה לקחת לה את הקלמר, דברים מהקלמר במשך חודש, ואנחנו כאילו יכולים לא לדעת מזה או דברים כאלה. עכשיו, עזבי את הנושא הזה, זה סימפטום. אני חושב שאני הייתי רוצה איזשהו כלי או קו כללי לדעת אני רוצה שיהיה מרפקים.
כן.
אני רוצה שהיא תדע להגיד שהיא יודעת לזהות רע, אבל היא יכולה לחיות עם הרע אם היא מרגישה עדיין בטוחה. מבינה מה אני אומר? היא מנהלת דינמיקה עם מישהי שהיא לא טובה בשבילה.
היא מעדיפה להיות חלק ממשהו,
בדיוק.
גם אם החלק הזה הוא מושפל, נעלב, אבל העיקר, זאת אומרת, באיזשהו אופן רואים אותה ומגיבים אליה וכבר לא חשוב איך.
בדיוק. עכשיו, מה שקורה זה שהיא, כלומר, בוא נקרא לזה ככה, זה בן אדם שיכול לנהל זוגיות רעילה בשבילו ולא טובה, והוא מעדיף את זה כי זה מה שהוא מכיר. זה העולם שלי, שם אני מרגיש טיפה בטוח, אז אני אשאר שם. עכשיו, מה שקורה שזה גם מגביל אותה חברתית. תחשבי שכל הפוקוס שלה זה היום עם אותה חברה. עכשיו, שוב, אני לא רוצה תשובה לסימפטום הזה, אני באמת רוצה לגדל, אני רוצה באמת לדעת, את יודעת.
כן, כן, איזשהו קו מחשבה. אז קודם כל, באמת, כן להפנים את הרעיון, שהבת הזו שלך, לא טיפוס מנהיג, לא טיפוס קריזמטי, לא כולם מנהיגים וקריזמטיים בעולם הזה, מבחינת הטמפרמנט שלה, היא יותר עדיף לה להימנע מאימותים, היא לא אוהבת אימותים, היא לא צריכה לבלוט, לא מעניין אותה להיות ראשונה או חשובה. יש בה משהו, שאם אני אקח את זה לכיוון החיובי, מאוד נינוח, מאוד בתוך עצמו, שלא מחפש אישורים מהסביבה לכמה הוא נהדר או חשוב או יפה. אבל הצד השני של זה, זה שהיא מוכנה שידרסו אותה. העיקר להיות ליד, להיות חלק, לא להיות לבד. בוא נגיד ככה, כי אתה, כי אתה קראת לזה אופי חלש ועמוד שדרה חלש. אני לא בטוחה שזה אופי חלש ועמוד שדרה חלש. כרגע יש משהו בחברות עם החברה הביריונית הזאת שמשרת אותה, והוא משרת אותה באופן פסיכולוגי מאוד עמוק. הרווח לדעתי זה להיות חלק, זה לא להיות לבד. אני מעדיפה להרגיש שאני ליד מישהי, גם אם המישהי הזאת מתעללת בי. וזה אתה צדקת כשלקחת את הדוגמה של הזוגיות. זה נכון. עכשיו, בעצם מה שאנחנו רוצים, זה לחזק את הילדה, בוא נגיד לחזק את מה שאנחנו קוראים לביטחון העצמי שלך. נכון? שאם עושים לה, אם גונבים לה מהקלמר, שהיא תבוא ותגיד, לקחו לי מהקלמר. אם חברים בכיתה צוחקים עליה, שהיא תבוא ותגיד, החברים בכיתה צוחקים עליי, כי מיכל אמרה להם שיצחקו עליי. למשל, אנחנו יותר רוצים, שלב ראשון, לדעת מזה, ועוד יותר מזה, משה, אני חושבת, אני קוראת את זה, שאני רוצה קודם כל לתת לך תפקיד של להיות סוכן החברות של הילדה. מה זה אומר? זה אומר, לשאול אותה, אם יש בכיתה ילדה חמודה שאתה רוצה לשחק איתה, חוץ ממיכל, ואם היא אומרת כן, לנסות להביא את הילדה אליכם הביתה, בתקווה שהילדה תרצה.
זה מה שאנחנו ממש עושים בקביעות. אני פשוט הייתי במילואים, אבל עד בחודש האחרון ממש, אנחנו פשוט מביאים כל שבוע מישהי אחרת מהכיתה. פשוט רנדומלי לחלוטין.
אוקיי, עכשיו.
אנחנו אומרים לתבחרי את ילדה ותביא אותה לבית.
ואז הן משחקות יפה?
הן משחקות יפה, וכן, שוב.
אוקיי, עכשיו. דרך אגב, הן משחקות יפה זה טוב, אני רוצה שכשהן משחקות, אתם תהיו כאילו מאחורי הדלת, ותשימו לב לאינטראקציות. ואם אתה שם לב שהאינטראקציה היא כזו, שהילדה שביטחה כל הזמן מבטרת, לא עומדת על שלה, מנסה למשוך לאיזה כיוון, אבל השנייה מושכת אותה, למשל, אם אתם שומעים את זה, אז תיכנסו לרגע לחדר, ותגידו, אלן, היי, שמעתי במקרה שבא לך לשחק עם זה וזה, ואז אתה מסתכל על הבת שלך ואומר, בואי תגידי לנועה, למה את נורא רוצה? תבקשי ממנה שהיא תשחק איתך, כי את נורא אוהבת ותלמדי אותה. זאת אומרת, תעודד אותה לעמוד על דעתה. תעודד אותה לחזור על מה שהיא ביקשה. אתה מבין אותי?
אני מבין מה שאת אומרת, שוב, אני אומר, בבית שלנו היא יודעת לענות לי, היא יודעת לענות לאמא שלה, היא יודעת לענות לאחים שלה, היא יודעת לענות, ואין לה שום בעיה עם זה. הבעיה שכשהיא יוצאת החוצה, לצורך העניין, שהיא תלך לסבא וסבתא שלה, כלומר ההורים שלי, שהיא רואה אותם בערך פעם בשלושה שבועות או משהו כזה, פשוט מרגישה פחות ביטחון, והיא פחות מדברת, והיא פחות...
אוקיי, אז עכשיו אני רוצה לשאול. ברגע שהיא פחות מדברת, קודם כל אין שם למה היא צריכה להרגיש פחות ביטחון, סבא וסבתא. ברגע שהיא פחות מדברת, האם פונים אליה ואומרים לה, מאמי, אבל סבתא פנתה אלייך, למה את לא עונה? בואי תדברי, מדברים איתה על זה?
לא, אני לא מפעיל לחץ בכלל.
יופי. כי ברגע שמדברים, אז זה הופך להיות, את כבר מקשיב לי מספיק כנראה, משה, זה הופך להיות התנהגותי. ואז היא כבר, היא בכוונה לא מדברת כדי למשוך אתכם להתעסק איתה. אבל זה לא מה שקורה. אוקיי. יש עוד משהו שהייתי מציעה. יש קבוצות שמאשירות ילדים בכישורים חברתיים. יש את חברים, ממש תיכנס ותחפש חברים. אני מכירה את דוקטור אלון וקסמן, שהוא המנהל, היוסד, המארגן של כל הדבר הזה. כי תראה, אנחנו יכולות לעזור לה בבית או אחרי צהריים, או אנחנו רואים אינטראקציות טובות, אבל ברגע שהיא נכנסת לחברה, שמה היא נהיית אחרת. והקבוצות האלה של כמו חברים או חגי ודורון, וחגי ודורון עושים עבודה נהדרת בהמון ערים בארץ, הילד, לפי התאמה של הגיל, הילד בתוך קבוצת שווים באותו גיל. ואז נגיד מישהו פונה אליה והיא מורידה את הראש, או היא לא עונה, מיד עובדים על זה. אומרים לילד השני, תבקש ממנה שתענה לך, מסתכלים עליה, כי זה הכל מלווה עם מדריך ועם פסיכולוג, או פסיכולוג או פסיכולוגית. זאת אומרת, ממש מייצרים מצב שמלמדים את הילדים את הכישורים הנדרשים.
אז
להרים את הכל, לענות. יש כאלה שהכישורים הנדרשים שלהם דווקא זה להירגע, כל מיני כאלה. אז אני מאוד בעד קבוצות כאלה. תגגל, תחפש, של רכישת מיומנויות חברתיות. ואני כן רוצה שיהיה יותר שיתוף. שיתוף זה אומר שאתם תדעו, כי אתה אמרת, יכול להיות שהיא לוקחת את הדברים מהקרמר, ואנחנו לא יודעים חודש.
לא, אני התכוונתי להגיד, לא, היא מאוד מאוד משתפת, כלומר, כל יום שהיא מגיעה הביתה, היא אומרת, הילדה הזאת עשתה לי ככה וככה, והילדה הזאת, ואני לא רוצה לשתף פעולה עם זה, כלומר, אני לא רוצה להיות, אני לא רוצה להיות, את יודעת, לסדר לה את החיים, לא, ממש לא. אני רוצה שהיא תלמד לשחות, אני לא הולך לסדר לה את החברים שלה, ולפתור לה את הבעיות שלה, אני ממש לא רוצה להתעסק עם זה, אני רוצה שהיא תלמד לשחות.
אבל משה, אני רוצה שתיתן לה כן לספר, הילדה הזו עשתה לי ככה וככה, הילדה הזו עשתה לי ככה וככה, שימו את עצמכם רק במקום של מאזין, לא במקום שנותן עצה. ואז תשאלו, אז מה היה, אז מה עשית, אז איך הרגשת ואיך הרגישה? מה את חושבת אפשר לעשות אחרת? ואם היא כן יודעת, לא יודעת, כן יודעת, אז להגיד לפיצקי, את רוצה את עזרתי באיזשהו אופן? כי אני חושב שאת ילדה מאוד נבונה, מאוד חכמה, ויודעת דווקא להתמודד עם האחים שלך, וכשהייתה פה נועה בשבוע שעבר, וזה, אתה מבין ללכת לכיוון הזה, כן שהיא תספר, שהיא תמשיך לספר, אבל אנחנו בוא לא נהיה במקום של מתן עצה.
כן.
זה העניין. אז אני רוצה, אז היא מספרת לי, אבל אני לא פותרת לה את העניינים. כי תראה, ברור. יש פה, נשאלת השאלה, האם היא שקטה, היא נינוחה, היא לא מדברת, במקומות שהם לא המקומות הכי בטוחים שלה, היא כאילו לוקח באופן רגשי, היא לוקחת צעד אחורנית, היא לא מאורה, היא לא זה. יכול להיות שאיזשהו חוג, ספורט, יכול לעזור לזה מאוד, זה יכול להיות הולה הופ, זה יכול להיות התעמלות, זה יכול להיות בלט, זה יכול להיות קפוארה, זה יכול להיות משהו של כדור.
חשוב לי מאוד שהיא לא תצטער, היא ממש לא נחנחית, בסדר? היא יודעת בדיוק מה היא רוצה, ואני בטוח שהיא גם תדע בדיוק במה היא תרצה לעבוד בהמשך החיים שלה, או מה היא תרצה ללמוד, זה אני יודע. פשוט, אני אומר, אני רוצה שיהיה לה קצת, שהיא תדע לעשות מרפקים ולהביא בצידה דברים שהיא יודעת שהם רעים לה, ולא...
אני מבינה אותך, באמת. אני חושבת שאולי צריך עוד קצת לחכות גם בקשר לחברה הזאת. ספטמבר הם למדו שבועיים, אוקטובר היה כולו חגים, ורק בנובמבר הם חזרו ללימודים בעצם. ממש, באמצע נובמבר, אחרי ראש השנה, ועבר, ועוד לא עבר אפילו חודש רצוף. אני חושבת שכל הדברים האלה, כן, תראה, כשאני אומרת חוג, או כשאני אומרת את הקבוצה של חברים, או של חגי ודורון, אני רוצה להכניס אותה למעגלים חברתיים, כי שם הקושי שלה, לא בבית, לא בהסתכלות האישית שלה של בחירת מקצוע. הקושי שלה הוא במערכים חברתיים. לא, אפילו לא באחד על אחד, כי באחד על אחד אתה אומר באות חברות ומשחקת מעולה.
נכון.
אז אם כך, בוא נכניס אותה למעגלים חברתיים. תראה, זה לא יקרה מתוך שיחות והפצרות וגערות ודיונים איתכם. זה לא יקרה. הדברים האלה קורים רק תוך כדי צבירת חוויות. והיא צריכה להיות בתוך החוויה החברתית, כדי ששם או נוכל ללמד אותה, או היא תיאלץ לגבש עמדה.
כן, צריך...
ולכן אני... זהו, ולכן אני מוציאה אותה החוצה, לכן זה לחוגים ולקבוצה הזאת. לקבוצת הכישורים החברתיים. כן.
מעולה.
זהו.
יופי, תודה רבה רבה.
בבקשה,
מיכל.
בבקשה, משה, כל טוב.
טובות טובות,
שבת שלום. תודה, תודה, גם לך, שבת שלום. אתם מבינים, תראו, היה פה משהו מאוד מעניין. מצד אחד יש לנו ילדה שיש לה כוחות על יד אמא, על יד האחים שלה, כשהיא אחד על אחד עם חברה בבית, אבל אנחנו בחוץ, ברגע החברתי וברגע שזה מתרחק ממסגרת הבית, אנחנו רואים איזושהי נסיגה והתכנסות ואי עמידה על דעתה, כשיש לה דעה, אבל זה לא באספקטים החברתיים, ולכן מה שאנחנו צריכים לייצר לילדה, זה הזדמנויות לחזק את השרירים האלה שהיא לא מאמנת אותם. שרירי החברתיות, שריריה לעמוד על דעתה, שריריה להתרחק ממשהו שהוא לא נעים לה. ואת זה אפשר לעשות, לא בדיבורים. נכון, אני תמיד אומרת לכם, ילדים לא לומדים מדיבורים. גם לא אנחנו. לומדים מדברים שקורים לנו. לכן אני צריכה את המעגלים החברתיים מחוץ לבית, ושם, לאט לאט, בקצב שלה, ולא לצפות שזאת תהיה ילדה שתעמוד על במות. לא. ולא לצפות שזאת תהיה ילדה שתוביל אחריה. לא. לא כולם כאלה. אבל כן אנחנו רוצים ילדה שלא תישאר במקום שלא נעים לבו. זה באמת העניין. אז היא צריכה ללמוד את זה. שבתי אליכם, ויש מישהו על הקו. שלום.
שלום, היי.
אהלן.
רציתי מאוד להתייעץ איתך, יש לי ילדה בת 12, היא הבת השלישית מבין 5 ילדים, ואנחנו מהמגזר החרדי. עכשיו, היא מתנהגת מאוד בחוצפה, היא לא כל כך מקשיבה, לא בבית ספר וגם לא בבית, וגם כשהיא מקבלת איזשהו עונש, שזה בדרך כלל לא להיפגש עם חברות, אז לא תמיד היא נענית לעונש, והיא יכולה לקחת את עצמה ולצאת מהבית.
כן.
אז הייתי שמחה לדעת איך להתייחס לזה, ואיך להתייחס לנושא שבית ספר פונה אליי, עם תלונות של התנהגות לא נאותה שלה.
אוי, אוי. יש המון, המון, המון שאלות שהייתי רוצה לדעת, אבל אני אתן לך איזושהי ראייה ככה כללית מלמעלה. אני לא יודעת למה. את הלמה הזה אנחנו נוכל למצוא בבית, אם הייתי יושבות עכשיו בקליניקה, והייתי שואלת המון שאלות, אז אולי הלמה הייתי מבינה אותו יותר. אבל בעצם יש פה איזושהי התנהגות טיפוסית למתבגרת, שבאמת פורקת עול, שמעזה. אני רוצה רגע שתביני משהו על גיל ההתבגרות, על השנים הראשונות האלה, זה באמת מתחיל מגיל 12, 13, 14, זה מאוד מאוד חזק. זה הגיל שבו הם עושים כל הזמן בדיקות, זה כמובן הכל לא מודע, עושים כל הזמן בדיקות עצמיות, מי אני? מי אני? מה אני אוהבת? מה חשוב לי? איך אוהבים אותי? מה אני צריכה לעשות כדי? מה אני צריכה לעשות כדי? מה אחרים צריכים לעשות כדי שיעשה לי טוב, נעים? איך אני קולטת את עצמי במרחב הזה שנחשב, שנקרא העולם? עכשיו, הם עושים את זה, הם עדיין נורא צעירים, כולו בני 12-13. והדבר הראשון שהם עושים כדי לזהות מי הם, מה הם, זה בעצם להתנתק באופן וירטואלי מחבל הטבור הפסיכולוגי של ההורים. שזה אומר על כל דבר להגיד לא. את לא תגידי לי את זה, ואת לא תגידי לי את זה, ואת לא תקבעי לי את זה, ואת לא תגידי לי את זה, ואת לא תעשי את זה, ואת לא תעשי את זה. עכשיו, תראי, עונש, אם מטילים על הילד איזושהי סנקציה, או שהילד ישתף איתה פעולה, את לא תצאי, עכשיו, את לא יוצאת היום, או את לא יוצאת עם החולצה הזאת, או את לא יוצאת בכלל, או אל תגיעי בהוגה הזאת, אני שומרת אותה ליום שישי, אוקיי? אני לוקחת את זה ממך, משהו כזה. צריכים להבין שאין טעם להגיד את זה אם אני לא יכולה לכפות על הילד שזה יקרה. אם אני אומרת לילדה, את לא יוצאת הערב מהבית. אם אני לא עומדת ליד הדלת עם הידיים ככה, ולא נותנת לילדה לצאת, אין טעם להגיד את המשפט הזה. יש ילדים שכשאני אגיד להם, את לא יוצאת מהבית היום, לא, תחזרי לחדר. לא מגיע לך, את לא יוצאת מהבית. והילדה תגיד, אוף, 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 נמאס ממך, ותלך לחדר. ויש ילדות שיגיבו כמו ביתך. שתגיד, מה אכפת לי? את לא תגידי לי מה לעשות, את לא קובעת עליי. טרח, יצאה. אז קודם כל, אם אני מזהה את זה, ואני מבינה שזה מה שקורה, אני צריכה להתחיל לשמור על עצמי, גם לשמור על כבודי, תכף אני אדבר על כבודה של הילדה, ולא להגיד דברים שאני לא יכולה לגרום להם לקרות. כי ברור לי שהיא לא תעשה אותם. ברגע שאני אומרת לה, את לא יוצאת מהבית, והיא כן יוצאת, רק החלשתי את עצמי. צריכים להבין את הדבר הזה. ברגע שאני אומרת לה, את לא תדברי אליי ככה, ואני יודעת שמחר היא תדבר, לא, עוד שעה היא תדבר אליי ככה. אוקיי? וזה ההבדל המאוד משמעותי בין גבול לבין דרישה. דרישה זה מה אני דורשת ממנה לעשות, אבל לא יכולה לגרום לזה לקרות. גבול זה מה אני עושה. זה ההבדל. איך אני קופה את רצוני על הילדה. וככל שהם הולכים וגדלים, אנחנו פחות ופחות יכולים לעשות את זה. ולכן, בגיל ההתבגרות, הדבר הראשון שיש לעשות עם ילדים מתמרדים, חוצפנים ולא מקשיבים כמו ביתך, זה לחדש את הקשר. קודם כל, ולחדש את הקשר כדי שהיא תרצה לשמוע בקולך. לחדש את הקשר כדי שתהיה לה מוטיבציה להיות נחמדה. כי כרגע היא מרדנית, היא מתנהגת נורא, אנחנו חסרות עונים, זה נגד כל הערכים שלנו ומה שאנחנו חושבות, ואנחנו גם דואגים לילדה, ואנחנו מתחילים להיות כוחנים. אז אנחנו כוחנים, והילדה המסוימת הזאת אומרת ככה, אומרת בליבה, אני אראה להם. ואני רוצה להגיד לך משהו שהילדה לא שומעת, הם תמיד ינצחו אותנו. צריכים לזכור את הדבר הזה, גם בגיל 4. לכן, עתיתי, נכון, אמא?
כן, כן, בטח. כן. אז, כאילו,
לכן, אז רגע, כמה דברים. להמשיך לשמור על הערכים שלהם, לא לוותר. לא להגיד, טוב, בסדר, טוב, 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 היא תעשה מה שהיא רוצה. לא. לא, לא, לא. להמשיך להעביר את הערכים, לראות את הילדה, זה לא אומר לוותר על כל הדברים הרעים שהיא עושה, או להתעלם, ממש לא. אבל זה אומר להוסיף משהו. להוסיף משהו זה פעמיים ביום למצוא סיבה להגיד לה משהו טוב. להגיד לה משהו טוב. ראיתי שעברת בפרוסדור ולא הרמתי עד על אחותך. אני יודעת קודם כל זה נהדר, היה לי נורא נעים לראות את זה. ותודה. מנעת מריבה בבית, אני מודה לך על זה מתוקונת. וללכת משם. או, היא יושבת והיא משחקת במשהו, לא יודעת, היא אפילו בטלפון שלה, או לא יודעת מה, היא עשתה טיפה רגע שיעורים, משהו, היא סדרת האלקוט, היא קמה בבוקר, והיא לא פרצוף דובון לולו, ואומרים לה, בואי מתוקה, צריך לצאת, ואפילו היא אמרה, אוף, אבל היא הייתה מוכנה, להגיד לה, אני מודה לך שאת מוכנה בזמן, נורא נעים לצאת ככה מהבית, זהו, ולכי משם. כשהיא תלך אחרייך לאוטו. שימי לב, דברים מאוד קטנים, זה נורא מלאכותי. אבל הילדה כל הזמן מעסיקה אתכם על הדברים השליליים שלה. כי היא כל הזמן מייצרת התנהגויות שליליות. כל הזמן רק גוערים בה, נובחים עליה, מענישים אותה. נכון, היא עושה את זה, אני יודעת. זה לא יורד מהאוויר. את לא שמת לעצמך מטרה להשפיט את הילדה הזאת. אבל זאת המציאות. אני רוצה שתמשיכו בזה בינתיים, אבל תוסיפו פנימה דברים טובים.
מה זה להמשיך? כאילו אם קרה והיא התחצפה, או קרה והיא עשתה משהו לא בסדר, לא. איך אני מגיבה לזה?
לא, אז אם היא התחצפה, את תבואי בערב, תשבי על המיטה, ואת תגידי לה, תראי, את לפעמים מדברת אליי ככה וככה וככה, רק שתדעי שאותי זה נורא מעליב. אני אבל לא מתכוונת לריב איתך על זה יותר. את יודעת טוב מאוד שזה לא ראוי. אני אפילו לפעמים מתוסכלת ולא מבינה איך זה הבת שלי ככה מדברת, אבל אני לא יכולה לגרום לך לדבר עליי בנימוס. אני רק רוצה שתדעי, שאת מדברת ככה, אני נפגעת, וזה יבוא לידי ביטוי ברצון שלי להיות נחמדה, רק תקחי את זה בחשבון. אמרת, לכי משם. היא תדבר אלייך ככה. תרים את הידיים, תסתובבי, תעשי לה מבט, ותלכי משם. תלכי משם. תראי, היא כאילו לא מצליחה להתאפק. אני רוצה לגרום לה להתאפק.
היא אומרת את זה שהיא לא שולטת בעצמה.
אני יודעת, אבל היא יכולה. במצבים מסוימים היא מסוגלת להתאפק. פה כרגע היא מרשה לעצמה לא להתאפק. כי בעצם אין לזה תוצאה. תראי, יש לי כל כך הרבה דברים להגיד לך, וזה בדיוק הדרכת הורים. אני גם רוצה לדעת את השניים שמעליה ואת השניים שמתחתה. את ה... לא.
מבחינת הגיל?
שניים שמעליה ומה שמתחתה. לא, להכיר אותם. מי שם הילד הטוב, מי שם אומר לה, נה, 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 מה קורה? כל כך הרבה דברים יש ללמוד על הילדה, והיא באה והיא אומרת, אני לא יכולה לתפק, זאת אומרת, היא מבינה שזה לא טוב. אני צריכה להמשיך להגיד לה שזה לא טוב? היא יודעת, היא מבינה. עכשיו, את מבינה? לכן אני רוצה, רגע לפני שאני הופכת להיות אמא סמכותית ממש, אני רוצה להכניס משהו אחר לקשר, ואז אני עוברת משליטה להשפעה. אבל כרגע כל הקוצים שלה בחוץ, אז היא תמשיך, אבל יש לי המון טיפים, תיכנסי אולי, תקראי קצת מאמרים שלי, מאתר שלי, לפני שאת הולכת להדרכת הורים, כי אני אומרת לך, מהר הדרכת הורים, באמת, באמת חבל, במיוחד שזה ילדה שאומרת, אני לא יכולה להשתלט, זה כאילו היא מבקשת גם עזרה, היא לא יודעת איך לעשות את זה, והעזרה זה בעצם התגובות שלכם. עכשיו, בקשר לבית ספר, שבי על המיטה של הבת שלך, שיחה אחרת, קחי אותה באוטו, אפילו באוטו, לבד, רק היא, והיא תשב לידך, ותגידי לה, תקשיבי, מתקשרים אליי כל הזמן בבית ספר, שאומרים לי, את ככה, את ככה, את ככה, את ככה, האמת, מאמי, אין לי מה לעשות עם זה, את שם, אני לא רוצה לגעור בך בבית אחרי צהריים, ואני רוצה רגע לשאול אותך, אם יש לך איזה רעיון, מה אני עונה או מה אני עושה, כשאני מקבלת את כל ההודעות, את הוואטסאפ ואת הטלפונים מבית ספר, איך את היית רוצה אולי שאני אגיב? עכשיו אני שואלת אותך, רגע, אמא, עכשיו אני הייתי את, ואת שמעת מה אמרתי, את הבת שלך, מה היא אתה עונה לי?
אני נסה לחשוב, כי אני זוכרת שכן שאלתי אותה, כאילו מה היא מצפה, איך היא מצפה שאני אתייחס להתנהגויות כאלה ואחרות, אולי פחות מהבית ספר אבל יותר אליה, ואז היא אומרת כאילו אל תענישי אותי בזה ואל תענישי אותי, כאילו אצלה כן. זה הטריגר זה החברות.
כן, זה, כן. זה הקטע החברתית הכי, הכי חשוב לה עכשיו, כן.
כן, אני כן. מה שנקרא היא מוכנה לשרוף את העולם בשביל החברות שלה, וגם אם זה קשור לאבא שלה ולאמא שלה.
אז תראי, קודם כל אני אומרת לך, תקשיבי טוב, אל תענישי אותה בנושא החברות.
אוקיי.
תעשי דברים אחרים. תעשי פרצוף עצוב, תשבי על המיטה שלה בערב. תגידי לה, מאמי, עבר עלייך יום נורא סוער. דיברת נורא אליי ואל אחיך. אני יכולה לעזור באיזשהו אופן? את מבינה דברים, יש לי המון עבודה לעשות לך. עכשיו, לא איך, עכשיו, בקשר לבית ספר, לא איך את מצפה. איך היית רוצה, איך נראה לך נכון להגיב. כי אני הייתי רוצה שתבואי לבית הספר ותגידי להם, תמצאו, תעסיקו אותה. אם היא טובה בדרמה, שיבנו חוג דרמה. אם היא טובה בלסדר, שתעבור בין הכיתות ותסדר. אם היא אוהבת ילדים, שתהיה חונכת לילדה בכיתה א'. לא, אם היא בכיתה ז', אז אין שם ילדים קטנים.
בכיתה
ו'. ו'.
אצלנו זה חרדי, זה עד כיתה
ח'. ח', מעולה. אז,
אחותה בכיתה א'.
אז אולי שתעשו את החונכת, לתת לה משמעות. לתת לה משמעות, כל היום כולם כועסים עליה. אני יודעת שכולם כועסים עליה כי זה מה שהיא עושה.
אבל אני רוצה
לתת לה משמעות. תקשיבי, אנחנו יכולות לדבר על זה 3 שעות. הדרכת הורים יקירתי. ותאהבי אותה אקסטרה. שבת שלום, אני חייבת לסיים. ואתם ממשיכים להתקשר, אנחנו נשתמע בשעה השנייה. 103 FM, כאן ניכל דליות כמדי יום שישי בין 10-12, וזו השעה השנייה שלנו. עורכת מאירה פרץ, מפיקה שני רומנו, על הדיגיטל והפייסבוק לייב, עידו טבת, אחי עד לוק ואליעזר בן יהודה, ואחראי על השידור סתיו קורנס. אתם מתקשרים ב-0552-103-103, ושולחות הודעות טקסט קצרות ל-054-70-103-70, ומאירה ושני חוזרות אליכם. תקשיבו, אני קיבלתי איזשהו מייל, ואני ככה אתן לו במה, ממוזיקאי שקוראים לו אורי דרזי, ואורי הוא סבא, ששם לו למטרה לייצר קשר טוב בין הסבאות לנכדים שלו, דרך שירים. ואני רוצה להשמיע לכם שיר אחד, תוכלו למצוא את זה, יש לו אלבום, אתם יכולים למצוא את זה ביוטיוב, בספוטיפיי, באפל מיוזיק, הוא קורא לאלבום שלו דייט עם סבא, דייט עם סבא, שירי ילדים, גם למבוגרים, אז בואו נשמע קצת את החבר שלי, דותן.
אחר חבר שלי דותן הוא הכי מרגיז בגן לקח לי אווירון קטן ושם בתיק של אלירן החבר שלי דותן הוא עושה לי בלגן ציירתי בחול ריבוע גדול והוא הרס לי את הכל החבר שלי דותן הוא הכי שונה בגן אמא אמרה הוא מיוחד אבל למה משחק תמיד לבד החבר שלי דותן הוא הכי שונה בגן אמא אמרה הוא מיוחד אבל למה משחק תמיד לבד למה משחק
יופי, תודה אורי, תודה רבה זה באמת נהדר שסבים וסבתות יכולים לשיר עם הילדים. בכלל, דרך אגב, עיריית אשקלון עשתה איזה טריביוט לגמלאים שלה, ובאתי ודיברתי איתם על המון דברים סביב הנושא של סבאות וסבתאות, ובעיקר באמת על המשמעות הכל כך גדולה שיש לסבים וסבתות בחיים של הנכדים והנכדות שלהם. אז תודה לך, אורי, זה בדיוק הגיע בזמן. ויש לי מאזינה, ניקח את השיחה הזאת. שלום.
שלום לך מיכל.
היי.
השבוע התקשרה אליי הנכדה שלי, ככה בסביבות 21:00. היא בוכה לי בטלפון.
בת כמה?
בת 15, ויש לה עוד שני אחים, אחד בן 13 והקטנה בת 9. והיא בוכה לי בטלפון, ואומרת לי, אני נמצאת בתקופה מאוד קשה עם הלימודים שלי, התחלתי עכשיו בדיוק תיכון, ואני כבר לא יכולה לסבול את זה, וזו פעם שנייה שמתקשרת אליי בבוכה, והיא אומרת לי שההורים מתווכחים, ומתווכחים על לקלוט כביסה, לא לקלוט כביסה. עכשיו אני רוצה לציין קצת רקע.
כן.
זה הבן שלי. הוא עובד בשתי עבודות, הוא נוסע באוטובוסים, שזה לא פשוט, הוא מאפשר לה לנסוע ברכב, למרות שאין לה מחויבות כלפי הילדים בבוקר, כל אחד מגיע למסגרת שלו לבד, אני, הוא קם בבוקר מוקדם, מכין להם את הארוחת בוקר לכל אחד, נוסע לעבודה באוטובוסים, חוזר באוטובוסים, לפחות יש שניים, משהו בין שעה וחצי לשעתיים הוא בדרך, מגיע הביתה, מכין להם ארוחת ערב, ולפעמים הוא צריך לצאת לעבודה השנייה, והוא עושה את זה. עכשיו, אין מה להגיד שהאימא באמת מטפלת בקטע של הלימודים מול המורים. ו...
האימא גם אישה עובדת או שהיא...
היא עובדת, כן, כן, אוקיי. היא עובדת, היא עובדת. עכשיו, מה שקורה, הוויכוח מתעורר בקטע של כן עשית, כן תפנה מדיח, כן...
הוויכוח הוא בין ההורים או בין ההורים לילדים?
בין ההורים, לא, ביניהם, לא בעל ואישה, כן.
כן.
אבל תקשיבי, זה עולה לוויכוחים, ועכשיו, הבן שלי בגיל 15 עבר מפרצת במוח. ובאמת, תודה לאל, הוא ניצל מכל הקטע הזה בלי שום פגע. אבל כשהוא מתעצבן, הוא כל מתח, את יודעת, זה מקפיץ לי את הלב.
כן,
ואני ברור. ואני נורא חושבת גם מהקטע הזה. ואני רוצה גם לציין שאני כלכלית עוזרת להם, על מנת את יודעת, שיחיו ברווחה, שיחיו בטוב, ואם אני יכולה לעזור עכשיו, okay. אז למה לא?
אבל סבתא, לרגע אני עוצרת אותך. אנחנו מדברים פה על שני דברים. אחד, זה על הזוגיות. הזוגיות okay. המאוד מסוימת הזאת, שאת okay. רואה את הבן שלך מקריב מאוד, מסור מאוד, ואת שומעת על מריבות בבית שמדאיגות אותך, שמה חס וחלילה, שוב יקרה לו מה שיקרה לו, ואולי אפילו יש פה סכנת חיים. זה סיפור אחד. הנושא של הזוגיות של בנך, הסיפור השני, זו הנכדה שמתקשרת, בוכה, שהיא כבר לא יכולה לסבול את זה, נכון?
כן,
על זה,
כן.
על זה היא מתלוננת, על ההורים, או על הלימודים, או
לא,
על שניהם?
לא, היא מתלוננת על זה שהם מתבקשים ביניהם, ואי אפשר לסבול את הדבר הזה, אם הם רוצים, היא אומרת לי, אם הם רוצים להתווכח, מצידי שיכנסו בחדר, ושיתווכחו.
אוקיי, אז עכשיו, אז תראי.
עוד מילה אני רוצה לומר.
כן.
האמא כנראה היא קמה, והיא עשתה, היא תלתה את הכביסה, ואולי היא אמרה איזה משהו לאמא שאני לא יודעת מה היא אמרה, ואז האמא כתבה לה, את תשלמי על זה ביוקר. והיא בוכה לי ואומרת, מה, עם הרגשה כזאת אני צריכה ללכת לישון? מאוד מאוד כאב לי על העניין, ואמרתי, תקשיבי, גם אמא כתבה לך כזה דבר, זה לא אומר שהיא שונאת אותך, אמא אוהבת אותך, אבל ברגע של כעס, לפעמים אומרים את הדברים האלה, אני מבטיחה לך שהיא תלך לישון על זה, והיא תחשוב על זה, מה עשתה כל היום, מה אמרה טוב ומה לא אמרה טוב, ובמי פגעה, ואני בטוחה שהיא תחשוב על זה, ומחר בבוקר היא תכתוב לך התנצלות, אבל אל תקחי ללב, אמא גם עושה, יש לה את הצדדים הטובים שלה.
אוקיי. דרך אגב, אני סקרנית, האם היא כתבה לה התנצלות? בואי נגיד לך כמה דברים.
היא כתבה לה התנצלות, כן.
יפה. אז בואי תראי, יפה.
דרך אגב, אני גם, היא גם שותפה את הסבתא השנייה, אולי פחות, אבל אני התקשרתי אתמול לסבתא השנייה, וסיפרתי לה כל מה שקורה, ואמרתי לה, תקשיבי, אני לא רוצה שהם יגיעו למצב של גירושים. בואי נציל את הסיפור הזה. את תדברי עם הבת שלך, תסבירי לה שזה יכול לפגוע בילדים, וחבל, הם משפחה מאוד חמודה, משפחה טובה,
כן.
וחבל שזה יקרה. בואי ננסה להציל את העניין, את תדברי עם הבת שלך, אם את רוצה, נתגש, הם הזוג, ואת ואני, ונשב לדבר איתם ברוגע.
זהו, אז, אני יוצא, אז רגע, אז אני עוצרת אותך,
כן.
ואני רוצה לשאול אותך שני דברים.
כן.
אחד, אולי יותר לחדד את השאלה שלך אליי, האם היית רוצה ממני משהו? מה את חושבת? איך?
אני אומר ככה. אני אמרתי לבן שלי לפני כמה זמן, בואו תלכו לייעוץ. תלכו לייעוץ. הוא אמר לי, אמא, היא לא תבוא וזה לא יעזור.
הבנתי. אוקיי.
וגם בנושא הזה אמרתי, כתבתי לבן שלי.
אז רגע, אז מה בקשתך ממני?
מה עושים?
הבנתי.
איך מצילים את המשפחה הזאת? אוקיי. כי אני באופן אישי מאוד 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 כואב לי, זה לא מגיע להם.
תראי, אני חושבת שמה שאני מעבר לסכנה הבריאותית, שהיא באמת פקטור אחר ומפחיד, אבל אם רגע ניקח את זה שבנך וקלטך רבים, אני חושבת שמה שקורה להם היום בנישואין, מייצג מיליוני זוגות שנשואים 16-17 שנה, בטח, רק יצאו מהקורונה, במצב כלכלי קשה, שנה בתוך המלחמה, עם נערה מתבגרת בת 15, בן 13 ועוד ילדה בת 9, אני חושבת שהלחץ, העול, הכלכלה, הביטחון האישי, הביטחון הלאומי, השנה האחרונה שגרמה לכולנו, להיות יותר תוקפנים, יותר חרדתיים, כל זה בא לידי ביטוי בזוגיות של בנך וקלתך. הדברים האלה לאו דווקא הולכים לגירושין. קודם כל אני חושבת להוריד את רמת החרדה שלך. זה לא, נורא
אני,
לא
אני
נעים.
אני מפתיע לעצמי, זה ממש לא פתיע
לא,
לעצמי.
לא, אבל רמת לא, סבתא, רמת החרדה שלך שמה זה ייגמר בגירושין. אנשים.
כי הוא אומר את זה, כי הם, לא, כי הם, הבן שלי אמר לה, תקשיבי, אם לא טוב לך, ואם זה המצב, זה כל הזמן ביקוחים, היה עוד איזשהו נושא שזה לא
אני הלתי. אני פרד, הבנתי. אז תראי, אז אני לוקחת את זה חזרה לשאלה שלך, מה את יכולה לעשות?
אז אני יכולה, סליחה, יש לי עוד איזשהו נושא קטן, שאני רוצה גם להגיד אותו. ככה, בקטע של זוגיות ביניהם, מה שקורה, האמא ישנה עם הילדה בת 9, והיא והבן שלי לא ישנים ביחד, הם לא באותו חדר.
אוקיי.
והבן שלי אמר, בואי נרסיר אותה לחדר שלה, עברנו לבית חדש, קנינו לה הכל חדש, בואי נעביר את זה לחדר שלה, ויכול להיות. כי היא גם לא מעוניינת, טוב לה שהילדה ישנה איתה.
נכון.
וגם אין להם זוגיות.
נכון.
אז את יודעת, אז בואי, יש פה עוד רקע, שבן אדם בן 40, את יודעת, אין לו את הזוגיות.
אז תראי, אני עוצרת אותך, תסתכלי. את ואני לא נצליח לשנות סדרי עולם. את ואני צריכות להבין, במיוחד כרגע את, עד איפה ידך משגת? מה יש ביכולתך לעשות? את לא יכולה, יקירה, לפתור להם את הבעיות. זה נכון שמה שעכשיו סיפרתי בעצם מראה של האישה נוח ככה. לא בא לה על מיניות, לא בא לה על אינטימיות, נוח לה לישון עם הקטנה, אין ספק בכלל. ויש לזה השפעה מאוד משמעותית על הזוגיות, על חיי המין, על האינטימיות, על הביחד, על המסר לנערה בת ה-15 וגם לנער, ללא ספק, ללא ספק, ללא ספק. עכשיו, אבל אני חושבת שאת צריכה כל הזמן לקחת את זה למקום של, כאילו השאלה היא, מה אני יכולה לעשות? מה אני יכולה לעשות? מה אני יכולה לעשות? אז קודם כל מה שעשית, זה דיברת עם המחותנת שלך, שזה מדהים. עכשיו, המחותנת שלך ואת, המחותנת שלך אולי תדבר עם קלטך, את אולי תדברי עם בנך, אולי קלטך אוהבת אותך, היא גם תוכל להשמיע, לשמוע אותך. אני רוצה להגיד לך כבר עכשיו, לא זה מה שייצר שינוי.
כן.
אנשים עושים שינוי, כשיש להם אינטרס לייצר שינוי, או כי המחיר כבד מדי, אוקיי? המחיר האישי שלהם כבד מדי, או בגלל שהם רוצים, הם רוצים שינוי למענם, למען הילדים, לא רוצים לשבור, כי מבחינה כלכלית זה, יש המון המון חישובים, למה כן להתגרש, למה לא להתגרש. עכשיו, בשלב הזה, לא נראה שקלתך רוצה שינוי. אם הבן שלך אומר, אמא היא לא תבוא, אני לי יש דבר אחד שאני יכולה לעוץ לך. אני רוצה שני דברים, אני רוצה גם לדבר על הנכדה. אני יכולה לעוץ על דבר אחד, לבוא לבן שלך ולהגיד לו תקשיב, אנחנו לא נצליח להביא אף אחד בכוח לאף קליניקה ולאף מקום. מכיוון שכל מה מדובר על זוגיות, 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 בוא נעשה משהו אחר. את יכולה להגיד לו שזה רעיון שלי, או את יכולה להגיד לו שזה רעיון שלך, זה לא חשוב. בוא נדבר על הזוגיות ההורית, בוא נגיד לה, שמה שהייתי רוצה זה קצת הדרכת הורים, בקשר ל... ושהוא ידבר על אחד משלושת הילדים. יש כל מיני דברים שאני לא עושה נכון, אולי אנחנו לא חושבים הרי אותו דבר. בואי נלך לקבל איזשהו סוג של כיוון. בגללו, בגלל הילד, או בגלל הקטנה, משהו, אוקיי? ואז היא תגיד, אני לא עושה שום טעויות, אתה עושה טעויות. אז הוא יגיד לה, לזרום איתה. להגיד לה, יש סיכוי, אבל אני רוצה שאת תשבי שם, דווקא בגלל שיש לך מה להגיד ומה לתרום, ואולי לסדר את הראש. ואז אולי הוא יצליח להביא אותה להדרכת הורים, והיועצות שלי יודעות לטפל בזוגיות ההורית. איך להגיע להחלטה משותפת, איך להגיד אחד לשני, בלי לצעוק, בלי לכעוס, כי זה בקליניקה, זה לא אצלם בסלון. זאת אומרת, אם רוצים באיזשהו אופן להביא אותם לדיבור, לדיון, יכול להיות שזה יעבוד איתה סביב הנושא של ההורות, לא הנושא של הזוגיות. זה אחד. שתיים, אני חושבת שמה שחשוב זה כמה דברים. אחד, זה נפלא שהנערה מתקשרת אלייך. זה בדיוק מה שאני מתכוונת כשאני אומרת שלסבא ולסבתא יש תפקיד מאוד משמעותי אצל הילדים. כי ההורים מבקרים אותם, ההורים גוערים בהם, ההורים רבים. בגיל הזה היא מרגישה לבד מאוד. היא כבר קצת מתחילה להבין בזוגיות והיא רואה מה קורה. והיא רואה זוגיות מנוכרת ולא טובה. ונשבר לה הלב על הדבר הזה והיא יודעת שאין לה מה לעשות. והיא צודקת, אין לה מה לעשות. היא ילדה בת 15. אבל יש לה להתקשר אלייך, שזה נפלא.
ואת... גם נזמין אליי פעם בשבוע לארוחת צהריים, כל
הילדים. זה נפלא, ואת ענית לה נהדר. דבר אחד, תיזהרי, אל תגידי, אני יכולה להבטיח לך שאמא גם תכתוב מכתב התנצלות. כי יכול להיות שגם לא תכתוב.
אבל זה קרה.
נכון. אז יצאת במקרה, יצאת בשן ועין. תדברי על זה, אני יודעת שאמא אוהבת אותך, אני יודעת שזה קורה. המבוגרים בתקופה הזאת עוברים תקופה ממש קשה. המלחמה והכיתוב בדעות הפוליטיות, והמצב הכלכלי, כל הדברים האלה משפיעים על עולם המבוגרים מאוד.
אני הרעפתי אהבה וחבל לך על הזמן, כתבתי, את האהבה שלי, תשמחי עליי שאני אנסה לעזור לך במה שאני יכולה לעזור.
אבל אני אגיד לך עוד משהו שאני אמרתי פה עכשיו. לא, סבתא לי, את לא צריכה להגיד לי מה עשית, אני רק רוצה לתת לך את הרעיונות ואת הטיפים. תדברי איתה על זה שההורים, ותגידי, תקשיבי, אני בטוחה שאמא מצטערת על מה שהיא עשתה, ואני מנסה להבין למה זה קרה, ותדעי לך שהמבוגרים של היום עוברים תקופה איומה, המצב הכלכלי, הכיתוב הפוליטי, הדאגות, החרדות, הרצון שהכל יהיה בסדר, אבל הדברים לא תמיד מסתדרים. אז זה גרם לאמא להגיב באופן לא פרופורציונלי, ואני בטוחה שהיא תתחרט על זה. אבל אל תשכחי, כמו שכתבת, שהיא תמיד אוהבת אותך, מה שאני הוספתי פה למה שאת כתבת, זה קצת גם חמלה אל המבוגרים. כי מעבר לזה שיש בעיות בזוגיות, והיא לא רוצה לישון, והיא לא מחפשת אינטימיות, קלטך, אני, משהו אחר, היא גם אישה שעומד בפני עצמה, היא לא רק אימא ולא רק אשת איש, היא, וגם בנך עובד קשה, רוצה את הזוגיות, מגדל 3 ילדים, כנראה גם לתפארת, אם ככה היא מתקשרת, ויש להם אוזן קשבת, לכן, אפשר בגיל 15, להראות לילדה גם את הצד האחר, של ההורים שהיא לפעמים הם מאכזבים אותה, והם מכעיסים אותה, וכל מיני דברים כאלה. את זה מה שהתכוונתי. לתת לה איזושהי נקודת ראייה, זה לא נותן לגיטימציה לזה שאמא כתבה לך את מה שכתבה, אבל תביני לפחות מה עובר על המבוגרים היום.
אני אמרתי עוד משהו לאמא של קלטי, מאחר ואנחנו סוג של חברות, נתפלים ביחד וכו' וכו', ואמרתי לה, תקשיבי, אין ביניהם זוגיות. כשהיא התחתנה איתו, היא צריכה לדעת שהיא לקחה לעצמה גם אחריות של להיות בת זוג. היא, גם אם היא לא אוהבת, לפעמים רבים במשך היום או משהו כזה, אבל כשמגיעים למיטה, אז מתפייצים. הוא בגיל 40 ואין לו את הדבר הזה, אז מה את רוצה, שהוא יבגוד? למה היא חותרת?
נכון.
בוא תספר עם הבא, תחשב גם בנושא הזה. אם היא לא אוהבת, תתוותר.
אמא של קלטך צריכה לדבר על קלטך, והיא לא צריכה לדבר על התפקיד שלה, היא צריכה להגיד לה, תקשיבי, אני מבינה שנכון להיום, מעבר לזה שכולם בלחץ, גם אני מבינה שאיבדתם את הזוגיות ואת האינטימיות. ולהגיד לה, יקירה, תקשיבי, את צריכה לקחת בחשבון את ההשלכות חס וחלילה שעלולות להיות לדבר הזה. אנשים, לא רק בעלך, ובעלך לא יוצא דופן בעניין הזה. אנשים אוהבים חום, אנשים אוהבים אינטימיות. זוגיות זה המקום הכי קרוב שאנשים מחפשים שיהיה עם מי לדבר על הדברים, על המחשבות, על הסודות, על הדאגות. וברגע שאת יצרת חיץ כזה וכזה ניתוק, אתם כל הזמן עסוקים רק בניהול. מי תולה כביסה, מי מחבס, מי נוסע, מי לוקח, אצל מי האוטו היום, אתה כן אמרת, את לא אמרת, כל... ברגע שאתם עושים רק בלוגיסטיקות, חבל, זה מחרסה בזוגיות. ולתת לה, תחשבי על זה, ולהגיד לה, אני מציעה לך, 1, 2, 3, 4. עכשיו, יותר מאשר להגיד, להסביר, לשפוך אור, לתת לה לחשוב על ההשלכות של הדברים האלה, להציף אותם, יותר מזה אין ביכולתכן לעשות יקירותיים. את מבינה? אבל אני רוצה להגיד לך שאת פועלת טוב. לדעתי את פועלת טוב מאוד. רק לפני שמדברים גם עם הבן, ולפני שהמחותנת שלך מדברת עם ביתה, צריכה לתכנן בדיוק איך היא מדברת, שזה לא יצא כמו התקפה, שזה לא יצא כמו הטפה, שזה יצא כמו דאגה, כמו שימת לב ודאגה. זה ההבדל. זהו, יקירתי, אני יכולה רק לאחל לך שבת שלום בינתיים.
תודה רבה,
בבקשה,
תודה רבה.
בבקשה, בבקשה. כל טוב, כל טוב. יש לי שאלה שאני רוצה לקרוא אותה. איפה היא? הנה. שלום, יש לי בן 4 ובת כמעט בת 2. ביתי עוד חודש בת 2, ילדה דעתנית, פלפלית אמיתית, מתוקה ויפהפייה. בזמן החופש באוגוסט החלטתי להוריד לה את הטיטול, הופתעתי לטובה משיתוף הפעולה שלה, חשבתי שתיגמל מהר מאוד. כשהתחילה את המעון, אחרי שבוע וחצי לא נתנו לי ברירה, החזירו לה את הטיטול בטענה שהיא לא בשלה. אני זוכרת שדיברתי על זה, אבל מכיוון שהתחלתי אני אמשיך. אמרו שהתחילו אחרי החגים, בטחתי בהם. והייתה הסכמה שהם לא יחזרו, שזה לא יוחזר. עברו החגים, בבית היא בלי חיתול, אני מורידה לאחרי צהריים, חזרתי לגן, ושוב, נתנו לה צ'אנס של שבוע וחצי, והחזירו לה שוב את הטיטול. היה ממש דיבור קשה עם מנהלת המעון, שהיא נחרצת בדעתה שהילדה לא בשלה. ודיבור איתה לא מוביל לשום מקום. אשמח לדעת אם אני פועלת נכון, כשהיא בלי טיטול אחרי צהריים. אני לא יכולה להגיד שהיא גמולה, היא מפספסת המון. עכשיו היא בת 2 בערך. לי יש את כל הסבלנות שבעולם, ואני סומכת עליה ומאמינה בה מאוד, אני לא מנדנדת לה ויודעת שזה תהליך למידה. תראי. אני אחדד רגע משהו שאני אומרת הרבה פעמים. בגמילה בגיל הזה יש רק שני פרמטרים. אחד, בשלות, והבשלות אומר שהילדה יכולה להתאפק. זה הכל. לא, לא נשפח לה, לא יוצא לה כל פעם שיש שם שתן בשלפוחית. שלפוחית השתן שלה אוגרת, 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 עד שהיא כבר אין מקום, ואז נכנס הפרמטר השני בגמילה, בגמילה מטיטולים, הפרמטר השני זה שיתוף פעולה עם עולם המבוגרים. אמא, יש לי פיפי, יש לי פיפי, יש לי פיפי, רצים ועושים. אוקיי? זה מה שקורה. עכשיו, השאלה מה קורה בבית? כי אם היא כבר, כל יום, תראי, ילדים לא מתבלבלים. בגן עם חיתול, בבית בלי חיתול, אפשר. בוודאי שזה לא אופטימלי, אבל אפשר. הקטע הוא, שהאם בבית, היא מבקשת ממך. זה הכל. אם היא מבקשת כל יום פעם אחת, ואחרי שבוע כבר פעמיים, ואחרי עוד שבוע כבר שלוש פעמים, ואז היא, אחרי צהריים, היא כל הזמן מבקשת, אז אני יכולה להגיד לך, הילדה גמולה, ובגן הם לא מוכנים. אבל אם גם, זה לא עובד. זאת אומרת, היא כן מבקשת, היא לא מבקשת, כן בורח לה. ומה קורה כשהיא עושה פיפי? פיפי לא בורח. היא עושה, היא מלאה, היא מתרוקנת. אז מה קורה? היא אומרת, או, אמא, ותחליפי לי, או משהו כזה. זאת אומרת, יש פה כל מיני פרמטרים שלא לא מוסדרים. יכול להיות שכן שווה. להחזיר את החיתול, לגמור את הסיפור הזה, הילדה כולה בת שנתיים, להחליט שבמרץ, שזה כבר אביב, עוד שלושה חודשים, משהו כזה, אוקיי? מורידים לה באופן סופי. ועד אז כן תהיה בשלות מלאה, לדעתי היא כן בשלה, כי ברגע שהיא מתאפקת, היא כן בשלה. אבל אני לא יודעת אם משהו שם, מה כן עובד, מה לא עובד, כי זה כזה, כזה קצת, כזה כן, כזה לא. את מבינה? אם את שאלת אותי האם את עושה נכון שאת הבליטת אותו אחרי צהריים, זה נכון אם זה מקדם את תהליך הגמילה. אם את שמה לב שאחרי צהריים הרגע שאת לוקחת על הגנת שהיא הולכת לישון ואת שמה לה תחתוני לילה, זה בטוח. אם את שמה לב שפעמיים היא מבקשת ופעמיים היא לא, וארבעה חמישה ימים אחרי זה שלוש פעמים היא תבקש ועדיין פעם לא, אז אנחנו בתהליך של גמילה. אני חושבת שהיא פשוט לא קשובה למה שקורה לה בבטן. היא לא קשובה ללחץ על השלפוחית. ולכן היא לא אומרת, אמא, יש לי פיפי. ואת זה הייתי מלמדת אותה. זהו, יקירתי. שבתי אליכם לשיחת הטלפון. שלום.
שלום, מיכל, מה שלומך?
היי, טוב, תודה, תודה, אלן.
קודם כל להגיד שאני שומע אותך שנים, ואת פשוט מדהימה בכל אופציה אפשרית, ואיך שיש לי את הבעיה שלי, ישר התקשרתי אלייך, בשביל באמת לקבל ממך את כל ה...
תודה, תודה.
באמת תומך עלייך ואוהב אותך ממש.
תודה, תודה.
קוראים לי רועי, אני אבא לעברי בן 3, והגיע לו אח קטן לפני שבועיים.
מזל טוב.
תודה רבה.
איך קראתם לו, איך קראתם לקטנצ'י?
נטע מרדכי.
אוקיי.
נשינו לו כבר ברית, ברוך השם הוא בבית, הוא גודל, אשתו איתו, ילד מדהים. אבל מעד שנטע הגיע, פשוט חרב עלינו הבית. הילד שלי הגדול, את לא יודעת אפילו מה הוא עושה לנו, זה מתחיל מהבוקר שהוא לא רוצה לצחצח שיניים, ועד המקלחת בלילה, והוא זורק לי את האוכל ביום שישי, או בכל יום ערב, ארוחת ערב רגילה. הוא מדבר לא יפה, הוא מתעצבן, הוא בוכה המון, הוא לא רוצה לישון, הוא משחק איתנו אמא ואבא כל היום. מאוד מאוד קשה לי בשבועיים האלה, אני כל כך אוהב את הילד הגדול, כאילו הוא באמת, אני לא רוצה שיהיה לו רע.
כן, כן.
לכן אני צריך פשוט לקבל כלים איך אני מתמודד עם זה, כי אנחנו כבר שבועיים בתוך גיהנום.
תראה, קודם כל, מה שקורה לעברי עכשיו, זה בעצם, אתה ער ל... למה שאני קוראת לו חוסר ויסות רגשי. הילד okay. עובר משהו, הוא אפילו לא יודע מה הוא עובר. תראה, גם בגיל הזה, הם עוד לא יודעים לבסט את עצמם. גם היכולת לבסט רגשית, הכל יושב במוח. עכשיו, הוא לא יודע להגיד אני מתוסכל, הוא לא יודע להגיד אני חרד, הוא לא יודע להגיד מקומי נתפס, הוא לא יודע להגיד, מה פתאום יש תינוק על הידיים של אמא כשזה היה המקום שלי עד עכשיו? הוא לא יודע.
הוא אומר את זה גם עדיין, הוא אומר כאילו הוא מאוד אוהב את נטע, אבל ברגע שהוא רואה את אמא שלו, הוא גמול מגיל שנתיים, כן. והוא פשוט עושה פיפי קאקי בתחתונים כל היום.
וואו,
זה... בגן, שבגן הוא נפלא, הוא מגיע הביתה, בורח לו קאקי, בורח לו פיפי, והוא כאילו, אני לא מהיר לו על זה, אבל אני כבר לא יודע, מיכל, מה לעשות.
מה לעשות?
שבאמת יהיה לנו...
אני חושב, רואי כי זה זמני. זה זמני, וזמני יכול להיות חודשיים, שלושה גם. זה זמני, okay. וזה בעצם איזושהי טלטלה מאוד גדולה. מה שיש לנו כאן, וזה מעניין אם יש את זה גם במקומות אחרים, זה קושי למצוא את האיזון בתוך השינוי, בתוך השינוי המהותי שחל בחייו. תראה,
ממש כך.
במילים לא מצטעצות, אני אגיד לך, עולמו יתפך עליו. עולמו okay. חרב, לא רק עליך חרב הבית, עולמו חרב. כל מה שהוא הכיר, שלוש שנים תמימות, עד הרגע שמישהו הכניס את נטע הביתה, כל מה שהוא הכיר, הלך פרש, נעלם.
Yo.
נעלם. המקום, והתוצאה של זה, זאת יציאה מאיזון. ומה שאתה רואה עכשיו זה ילד לא מאוזן.
אוקיי.
ממש, קודם כל. כך שבכל הדברים האלה צריך, ומה שאמרת, חמלה. דבר ראשון. אבל, לצד החמלה הזאת, כי אנחנו מבינים מה עובר עליו, כולו בן שלוש. הוא רק עכשיו יצא מהדבר הזה שאנחנו קוראים לו פעות. בקושי ילד קטן, ממש. אז, אבל בתוך כל זה, אנחנו אמורים גם, נקרא לזה בכל מיני מילים פחות נחמדות, לקרוא לו לסדר, או למשמע אותו, או לעזור לו, או לא להסכים עם דברים מסוימים, כי גם אם אנחנו מבינים שיש פה משהו מאוד קשה, עדיין יש איזה שהם קודים וחוקים ודברים, שלא עושים. למה? כי אני קובע. זה לא בערך שלי, זה לא במה שאני חושב שאפשר, אוקיי, כל הדברים האלה. שם אנחנו בעצם מקנים לילדים את כל הדברים. עכשיו, פה צריך לבודד רואי כל אחת מההתנהגויות שאמרת. למשל, הוא לא רוצה בערב להתקלח. למשל.
הוא לא רוצה. יפה. או שהוא רוצה אמא, או שהוא רוצה אבא, או שהוא מסרק עם שתינו, או שהוא צורח את חייו במקלחת, ואני אפילו לא יכול, אני פשוט מוותר, אומר לו, עזוב. בוא, הכל בסדר.
זהו.
אני אכנס עוד פעם, זה לא קורה, הוא פשוט
באטרף. נכון, נכון. ופה התפקיד שלנו, זה מורכב. זה בעצם לעשות את מה שצריך, תוך כדי זה שהילד באטרף. זאת אומרת, אתה בא אליו, וכל דבר, one at a time, רואי, לא הכל, לא, לכן אנחנו, לכן אני כבר אמרתי מקודם, הדרכת הורים היא כל כך חשובה, כי אנחנו עובדים פר מצב, כי לכל מצב אני יכולה לייצר תגובה אחרת, להיכנס למקלחת זה שונה מאשר להתחצף אליי, זה שונה מאשר צפצח שיניים בבוקר, זה שונה מאשר להתלבש בבוקר, או לצאת מהבית בזמן, זה שונה מאשר כמה חטיפים אני נותן לו, זה, כל אחד מהדברים האלה מצריך מאיתנו התמודדות, זה לבוא אליו ולהגיד לו, לפעמים בערב, לא מתחשק לך להתקלח, או שאתה רוצה או אותי או את אמא. אז מאמי, אני רוצה שתדע, גם אמא וגם אני מטפלים בך, גם אמא וגם אני נורא נורא רוצים להקלח אותך ולהיות איתך, ואמא ואני מתחלקים בינינו ומחליטים מי יקלח אותך בערב, ולפעמים זה אני ולפעמים זה אמא. אז אני רוצה שתדע שאם אתה צועק, אם אני אקח אותך ותצעק אמא, אמא זה יהיה אני, ואם אתה תצעק אבא, אבא, זה תהיה אמא, כי היא גם רוצה. אב וגם, אם תפקה נורא ותצעק, אנחנו נעשה לך מקלחת נורא מהר, צ'יק צ'יק צ'יק, צ'יק צ'יק צ'יק, קצת, קצת, קצת בפין, קצת בבולבול, קצת בטוסיק, קצת על הגוף, כי חייבים להתקלח כל ערב מתוקי. זה החובה של אמא ושל אבא. ללמד את הילדים שלהם להתקלח כל ערב. עכשיו, מה שאומר פה, מאוד באדיבות, באת, אמרת, שיהיה לך ברור שהוא יצרח.
זה מה שהוא עושה.
וזה ימשיך, למרות שאמרת מה יקרה, ואז אתה אוסף אותו ואומר לו, עברי, בוא מתוקי, הולכים להתקלח, והוא מתחיל לצרוח אמא, אמא. אתה לא אומר לו אמא עם נטע, עזוב את נטע, תחריג את נטע מהתמונה. תגיד לו, אמא יושבת, אמא נחה, אמא עבדה קשה כל היום. לא אמא מטפלת בנטע, אמא עסוקה, אמא מניקה, חס וחלילה. אז נטע השם. גם ככה זה הצ'ילבה של הילד. לא, תחריגו את נטע מהתמונה. אמא בדיוק התושבה, אמא עייפה, אמא עצובה, אמא דווקא אמרה לי שהיא רוצה מחר. אז היום זה אני קושקושון, והוא צועק, וזה בקושי, ותגיד לו, אני עושה את זה נורא מהר. רק ביד הזאת, רק בבית צ'כי, קצת בבולבול, בוא ננקה את הטוסיק, אופה, אופה, אופה. סיימנו, תראה איזה מהירות סיימנו. ואתה עוטף ילד צורח, אתה יוצא מהאמבטיה, אתה לא מדבר על זה יותר, אתה אומר לו, בוא נסתכל איזה פיג'אמה יש לנו, ואם אתה רוצה, אתה יכול לבחור פיג'אמה אחרת. והוא עושה... מסכן כזה.
נכון.
זהו, ודאי, לא מדברים על... ברור, נו. ולא מדברים על המקלחת יותר, נגמר, נגמר. על המקלחת, עושה מקלחת. אין, על הדברים האלה, אין שיח. וכשזה יקרה 3-4-5 פעמים כאלה, תיגמר שם המלחמה. עכשיו, בבוקר, למשל, הוא לא מצחצח שיניים. אפשר להגיד לו, מאמי, אנחנו יכולים לצחצח לך, או לפתוח לך את הפה ולצחצח לך, או לא לצחצח, אבל אז... תחשוב מה, אבל אז אי אפשר לתת לך לאכול, כי כל השריות נשארות לך בפה, אז אי אפשר לתת עם ביסקוויט בדרך לגן. בוא נגיד אם הוא אוכל משהו בבוקר, אז להגיד לו, פיצקי, אבל אי אפשר לתת, חייבים צחצח שיניים קודם, או חייבים צחצח שיניים אחרי, אתה תחליט. ואז אתה אומר לו, זה בסדר אם אתה לא רוצה צחצח, אנחנו לא רבים על צחצוח שיניים, אבל אי אפשר לקבל את הביסקוויט, או את הפיטה, או את התפוח. נו, מה? אז הם קלקל שיניים אם לא מצחצחים. הבנת מה אני עושה פה?
כן, כן, כן.
אני בעצם נותנת, אני נותנת לילד, בלי להגיד לו אתה בוחר ואתה מחליט, אני נותנת לו לבחור ולהחליט. עכשיו, מה? הוא בוחר ומחליט מתוך האופציות שאני נתתי לו. זה הקטע.
איזה יופי, אני אמץ את זה, ואני אתחיל עם זה אפילו מהיום, אני אמץ את זה.
מאוד מאוד בזהירות, מאוד באדיבות, ותקשיב, תנו לו תפקידים. תנו לו תחושה של ערך ומשמעות. כל מיני מקומות כאלה, וואי, איזה נדיב אתה, איזה ילד יש לי. או, וואי, אמא, את ראית איך הוא התאפק, אבל את ראית איך הוא ישב רגע וחיכה שאני מרפרף בין הערוצים עד שנחליט משהו. אתה מבין מה אני עושה פה?
אני מבין, את כאילו עושה לו הפוך על הפוך.
בדיוק, בדיוק. ואני נותנת לו תשומת לב, אני מעלה את ערכו בעיני עצמו, אני אומרת לו כמה הוא מהמם, בלי להגיד לו את המילה מהמם. אני נוגעת לתחושת הערך שלו, אני רואה אותו, מה שיכול להיות, זאת הכוונה, הוא יוריד מהצורך שלו להפעיל את כל הדברים השליליים האלה. וגם להבין שהעצימות הגדולה עכשיו זה כי זה התחלה, וגם להבין לתת לנטע, לא להזניח את נטע, לא, שום פנים ואופן, אבל לא לדבר עליו, ולא, לא, לא כאלה, קצת תחביא אותו, עד שעברי יתאזן על עצמו קצת יותר, כי חרב עליו עולמו, מסכנצ'יק, הוא לא יודע שעשיתם לו אח, וזה כיף גדול, ניקח עוד כמה שנים.
בדיוק, ואני באמת אמרתי שאני שם על ערכי להיות, את יודעת, האבא שלו מתעצבן, שלא משתגע, שנותן אותה, הוא באמת החיים שלי על זה, הוא בא לנו אחרי, הפלה, ואחרי שאני כבר הגעתי לגיל של 37, וכאילו, ממש, יש.
כן.
בגלל זה כואב לי שעצוב לו. עכשיו, כל מה שאת אמרת, אני כתבתי, ואני הולך ליישם בכל אופציה אפשרית.
רואי, תקשיב.
זה נראה לי מדהים, וזה נראה לי שזה יעזור.
אני מקווה, אני מקווה, תתקשר עוד שבועיים, שלושה, תגיד לנו אם זה עזר. ורואי.
אני מבטיח.
כן, תודה. ורואי, תתרגל לרעיון, שיעליבו את הבן שלך, ולפעמים ישפילו את הבן שלך. ויהיו לו הוגנים כלפי הבן שלך, ויגרמו לו המון המון צער ועוגמת נפש, ואתה לא תהיה שם לעזור לו. זה אחד הדברים...
מורה אותי לחשוב את זה.
נכון, אני לקח לי הרבה זמן להתרגל לדבר הזה, ששני בנים וששתי בנות, אני ידעתי שיתרידו אותם, אני ידעתי שינסו לגוע בהם, גם בבנים. אני ידעתי שלא ייתנו להם את הכדור, ושהמורה לא תשים לב שהוא מצביע, ושיגידו לו שמן, ויגידו לה שמנה, ויגידו לו כסוכר, ויגידו לו אמא שלך שמנה, הכל! ואני לא יהיה שם. ואני לא יהיה שם. בגלל זה אני מדברת על חוזק ועל חוסן ועל לסמוך על הילדים. עכשיו הוא נורא קטן, אז רק מתחילים, רק מתחילים. לתת לו, להראות לו כמה הוא נהדר, ומתאפק, ונדיב, ואפשר לסמוך עליו, וכמה הוא חשוב. כמה זה היה נעים לי לראות. אתה מבין? אלה הדברים שמעלים את ערכו ומחזקים את ההתנהגויות החיוביות.
זה מה שיהיה החל מהיום.
אמן, איזה יופי. בהצלחה.
תקשיבי, תודה לך באמת שנתתי לעלות לשידור אצלך, את מלכה אמיתית.
תודה רועי, תודה רבה, תודה, תודה, תודה. ועכשיו, אנחנו עוברים לפינת סופר פארם. אני מזכירה לכם שיש לנו פינת הורות מיוחדת, וכבר שלחתם לי, תכף אני אגיד לכם איזה טיפ נבחר כדי לקבל את המתנה. יאללה, אות.
בחסות מועדון לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם, גם להורים. מבצעים, הטבות וימי סייל בלעדיים שהורים אוהבים. להצטרפות חייגו כוכבית 800 או ייכנסו לאתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת כפופים לשיקול דעת המנפיקה ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק וכפוף לתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
יש. אז אני בחרתי הפעם בליאורה. ומה שליאורה אומרת זה ככה, היא למדה את זה דווקא מהבת שלה, שיש לה תאומים בני שש. יש להם שעוני חול של דקה, שתי דקות וחמש דקות. והיא נעזרת בהם לצורך קציבת זמן. כשהילדים נכנסים לאמבטיה, היא אומרת, חבר'ה, שתי דקות צחצוח שיניים, ואחר כך לצאת. עכשיו צריכים להביא על זה, או עוד חמש דקות, סוגרים טלוויזיה, הולכים להתקלח. עכשיו, אני חושבת שזה נהדר, כי ילדים אין להם תפיסה של זמן, זה משהו מאוד 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 מופשט. כמובן שליד השעוני חול האלה צריך גם להפעיל סמכות. לא תוקפנות, אלא תקיפות, נחישות. להתחיל לייצר את זה בהתחלה, ואז זה באמת מאוד עוזר לילדים. אז תודה רבה ליאורה, ואת זכית ב-300 שקלים מתנת סופר פארם.
בחסות מועדון לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם, גם להורים, עם מבצעים שווים במיוחד לבייבי שלכם. לדוגמה, אבנט מוצצי אולטרסופט, אריזת זוג ב-34 שקלים ו-90 אגורות. דוקטור פישר, משחל התינוק 200 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. אבנט, כוסות לגן לקטנטנים ב-36 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. בתוקף בתאריכים 13 עד 26 בנובמבר 24 או עד גמר המלאי המוקדם מביניהם. תפוף לתנאי ההטבה, אין כפל מבצעים. תיתכן שונות בין חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם של המוצר אשר יוצג בחנות. ההטבות מותנות בתשלום בכרטיס אשראי לייפסטייל.
זהו, אוקיי, תודה, היה חמוד, ויש מאזינה על הקו. שלום.
שלום מיכל, נעים מאוד.
שלום וברכה, צהריים טובים.
אני אוריאן, וראשית ככה רציתי באמת להגיד לך תודה רבה על העצות המועילות, אנחנו גם בעלי וגם אני מאוד נהנים להאזין ולהאזין בבית, ממש תענו.
תודה, 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 כן.
אז ככה, אני אמא לשתי בנות מתוקות ומקסימות, ליבי בת 4 ונעמי בת 2, ואני מתקשרת בנוגע לליבי. שהיא ילדה מקסימה ונבונה, ובאמת לא אכביר במילים. ויש בעצם איזושהי סיטואציה שככה חוזרת על עצמה, לא מעט פעמים שאנחנו ככה חסרי אונים. זה קורה בדרך כלל כשבעלי ואני ככה נורא עסוקים, או בשיחת עבודה, או בשיעור פרטי, או תדעת, נקודות כאלה מאוד קריטיות שאסור שיפריעו לנו. והיא בעצם ככה, תדעת, לתחושתי מזהה, ופתאום באה אליי, אמא, דחוף, אני צריכה עכשיו שתבוא איתי, תרדימי אותי, תביא לי מים, נגמר לי זה, נגמר לי פה, מקריצה, מה שבא לה,
כן.
ובעצם לא מרפא, לא מרפא עד שאני לא איישם.
עד שאת עושה את זה.
בדיוק, עכשיו, לא, אני לא יכולה תמיד לעשות את זה, אם זה משהו של שנייה וחצי, אז סבבה, אבל אם זה עכשיו משהו שאני לא יכולה לעשות אותו, להיות איתה למשל, אז אני מוצאת את עצמי, מביאה לה, את יודעת, עכשיו סרט, נגיד לראות עכשיו איזה סרט, או איזה ממתק, משהו שבכלל לא רציתי לעשות, רק כדי להשיג
שקט. לקנות שקט, כן.
בדיוק, וזה כן. כאילו אפילו מייצר את ההפך.
נכון, נכון, נכון.
שזה דרוע.
בואי תראי, קודם כל באמת בלהבין, הילדה, הם כל כך חכמים הקטנים, הם כל כך חכמים, היא בעצם, אני אקח את זה רגע לשפה, כאילו מלומדת, או שפה של מבוגרים, היא הבינה, מתוך ניסיון חייה, של הכמה חודשים האחרונים, איזו אסטרטגיה התנהגותית היא אמורה לפתח, כדי להשיג לא רק את תשומת ליבך, אלא גם את הפינוקים של סרט או ממתק או איזשהו סוג של עיסוק. זהו, זה מה שהיא גילתה. היא גילתה את הנקודות בזמן שבהם אם היא מפעילה לחץ, היא תקבל צ'ופרים. והצ'ופר זה יחס של אמא, הצ'ופר זה ממתק, הצ'ופר זה סרט בטלוויזיה, כל מיני דברים כאלה. עכשיו, כדי שזה יפסיק, כל פעם שאת נענית לה, בעצם את מזינה את הפעם הבאה שתעשה את זה. זה צריכים להבין. אוקיי? ככה זה עובד. לכן בעצם, כדי שזה יפסיק, אני צריכה להפסיק להזין את זה. את באה אל הקטנה. עכשיו, אני אגיד לך דברים שאני לא יודעת אם הם יכולים לעבוד, כי אני לא רואה, שמעתי גם שיעור פרטי, אתם אולי מורים פרטיים או משהו, אז השאלה באמת אם זה אפשרי. העניין הוא כזה, זה לבוא לליבי, ולפצקי, את יודעת, לפעמים, כשאני נורא עסוקה, אחר כך גם בעלך צריך להגיד את זה לעצמו. יש לך משהו חשוב שאת רוצה שאני אעשה. את לא אומרת, את באה ומפריעה לי, ואת אומרת ש... אלא את נותנת לה על זה, כי היא לא עושה את זה לא במודע ולא במזיד. היא עושה את זה, זאת אסטרטגיה, היא עושה את זה בלי לחשוב על זה. היא עושה את זה כי תכף היא הולכת לקבל מה שבא לה, אוקיי? זה כמו שילד קטן רוצה ללכת לים, אז הוא ילך לאבא והוא לא ילך לאמא. כי הוא יודע שאבא יותר זורם, את מבינה? זה הקטע. זה לא בכוונה. הם פשוט יודעים. מניסיון חיים, משם הם יודעים. ואז את באה ואת אומרת לה, לפעמים יש לך משהו חשוב להגיד לי, או יש משהו חשוב לבקש ממני, כשאני באמצע זה או זה או זה, במחשב בדיוק עובדת, או נמצאת בשיעור פרטי, או זה או זה או זה. ואני לא יכולה להפסיק. לא יכולה. אז מה שאני אעשה, אני אקח אותך, תוכלי לשבת על ידי קרוב קרוב, או לשבת לי אפילו על הרגל, עד שאני אסיים. ועכשיו, צריך לראות אם זה עובד, זה בדיוק העניין, אני לא יודעת מהן הסיטואציות שלך. ולמה בעצם אני אומרת את זה? כי אחד, אני כן רוצה לתת לה הרגשה שראיתי אותה. היא עושה את זה כדי שאני אראה אותה פיזית. כדי שאני אגיד לה, ליבי רגע, ליבי אני לא יכולה. ליבי, את רואה שאני עסוקה. שימי לב כמה ליבי קורה כאן. עד שבסוף את אומרת, טוב, ליבי, בואי, בואי, אני שמה לך טלוויזיה. ואת כן מפסיקה וכן באה. ולפעמים את לא יכולה. מעניין מה את עושה כשאת לא יכולה. הילדה הולכת ומתחזקת בנדנוד ובהפעלת הלחצים שלה עלייך.
ככה.
או עליכם.
העניין הוא שאני לא יכולה, אני אגיד לך מה, אנחנו שנינו רופאים על הדרך שיעורים פרטיים, אבל לצורך העניין אני מדברת עכשיו עם קולגה מהעבודה, אני לא יכולה לקחת את הסיכון שהיא תתחיל להפריע לי, היא יושבת, היא מתחילה לשאול אותי, מי זה? מי זה? כאילו אני מושיבה אותה, כמו שאת אומרת.
כן. ואז היא שואלת, אז מה את עושה? אז מה את עושה? אז את שמה לסרט, אז את צריכה את השקט, הבנתי. עכשיו, זה קורה כשרק את והבנות בבית, או גם לפעמים בן זוגך?
גם עם בן זוגי, גם לפעמים השכנה נכנסת ומדברת איתי, זה נורא מקנה, זה כאילו, בכל מיני
סיטואציות. זה האספקט. תראי, לכן, אני חושבת שזה כשקורה, ויש לך מישהו בבית, את צריכה להגיד לה, מתוקנת, אם זה קורה, אני צריך ללכת לחדר השני, כי זו שיחה מאוד מאוד חשובה. ואז היא בעלך בבית, מבחינתי, צאי מהבית עם הטלפון.
אבל אז איך אני מחנכת אותה, שהיא לא מקבלת מה שהיא רוצה?
זה בדיוק העניין. ברגע שיצאת מהבית, היא לא קיבלה מה שהיא רוצה. זה העניין.
כשהוא לא בבית.
אז שם אנחנו אכלנו אותה. כשהוא לא בבית, תנסי אחרת, קחי אותה אלייך, ואז היא שואלת, מי זה? אני לא יודעת, תחשבי איך, שימי לידך, תקני לה מנדלות, תקני ספר עם צבעים, וכל פעם שיש משהו חשוב, תושיבי אותה לברכיים שלך, ותוך כדי זה שהיא תעבוד, שהיא תצייר, שתעשה דברים. היא רוצה להעסיק אותך, היא רוצה את זמנך, או שהיא רוצה שתושיב אותה בטלוויזיה. עכשיו, יכול להיות שיש מצב, שהיא תבין עם הזמן, שכשיש אנשים אין טעם לגשת אלייך כי את הולכת, וכשאין אנשים את שמה לטלוויזיה. יכול להיות. יכול להיות. עכשיו, יכול להיות. זה גם כן קורה, גם אנחנו צריכים להתנהל בעולם הזה. יכול להיות ששיטי תגדל, היא תהיה כבר בת 5, 5.5, היא כבר תביא חברות אחרי צהריים, או תביא אותה לחברה אחרי צהריים, אז זה כבר ירד ויפחת קצת. אבל לדעתי מה שקורה כאן, ועכשיו את גם פיתחת ואת אמרת לי, היא גם אומרת, באה שכנה ומדברת איתי, היא קנאית לזמנך. היא רוצה כל הזמן את תשומת הלב שלך, וזה כנראה גם הלך והתחזק בעיקר מאז שנולדה נעמי, יותר ויותר. ועל זה אנחנו צריכות לעבוד. על זה צריך לעבוד. איך את מורידה, איך את נותנת לילדה תחושת ערך, גם בלי שאומרים ליבי, ליבי, ליבי כל הזמן. הבנת? איך הילדה, אני נותנת לה להרגיש שאני רואה אותה, אני שמה לב אליה, מבינה?
ואז היא לא תחפש את זה.
והיא לא תצטרך לחפש את זה, כן. כן, באיפה להפריע לך. דווקא ברגעים האלה שאת עסוקה, ואז היא יודעת, היא לוקחת את זה בכוח בעצם. מבינה? אז זאת העבודה.
אבל בינתיים... ולהפסיק עם הסרטים, את אומרת?
אני לא יודעת אם תצליחי לעמוד בזה. לא, לא, אני לא חושבת, לא. אני חושבת שזה קונה לך שקט, את צריכה את השקט, את רופאה, יש דברים חשובים. אז שימי סרט. כולה מה, 10 דקות? יאללה. איך רבע שעה נגמרה השיחה שלך, תגידי פיצקי, אני מפסיקה. זה הזמן לשחק עם אמא, ואז תוציא איזה פאזל. מה, גם אנחנו חיים פה, את צריכה לנהל את השיחה הזאת.
בהחלט.
ובינתיים לעשות את העבודה, כמו שאמרתי, וזאת עבודה אחרת, וזה אם תתפנו, יהיה לכם זמן, אז תעשו הדרכת הורים בעניין הזה.
תודה רבה.
או בואי ללמוד אצלי.
אני אבוא.
אוקיי. אז זהו, סיימנו. אתם שומעים את המוזיקה, תודה רבה לך, תודה אוריאן. תודה גם רבה לכם, כולכם, שכתמיד נותנים באמון ואת המחמאות. תודה רבה מאירה פרץ, שני רומנו. עידו טבת, אחיעד לוק, אליעזר בן יהודה וסתיו קורנס. שבת שלום, יקיריי, כל טוב, תתחבקו, תאהבו. ואם יש לכם זמן לשמוע רדיו, אז כמובן תישארו פה, כי אחרינו דוקטור מאיה רוזמן ואחריה פרופסור רפי קרסו. כל טוב, שבת שלום. לכם ולי יש פה פגישה ביום שישי הבא, ב-10. ביי.